המטרה בעצם של ה... ככה, אמרתי את זה שבוע שעבר, אני אחזור על זה. המטרה בעצם של המפגש היום היא בעצם, אם עד היום דיברנו יותר על תכנים, כן? אז עסקנו חינוך, רווחה, תקציב, מימון מוניציפלי, כל הדברים האלה, היא בעצם רגע להסתכל, אוקיי, אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, אוקיי? זה נושא מאוד מאוד גדול, ברור שאי אפשר יהיה להקיף, כן? לא תצאו מפה כאילו מומחים לפעילות מוניציפלית פי אלף ממה שבאתם, ואני יודע שחלקכם כבר באתם. אבל ננסה, ננסה, כלומר, מה שאפשר במסגרת הזמן. לשלי יש הרבה ניסיון, גם בכובע של פעילה, גם בכובע של חברת מועצה. תספר על כמה כאילו דרכים לפעילות, תאמר. התקווה שלי היא שהמפגש הזה דווקא הוא אמנם סיכום של הקורס, אבל שהוא יהווה מעין התחלה בשבילכם, כן? של תהליך של חשיבה, מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו רוצים לעשות את זה, כקבוצה אחת, כן? מפה ייקחו אנשים ויקחו קבוצות אחרות ויוזמות אחרות, זה הכוונה. מבחינת רק המבנה של המפגש, אז כמו שאמרתי, לשעה וחצי עכשיו כרגיל, הזמן של ההרצאה של שלי, יחד עם ככה כל הדיון סביב, יחד עם שלי על הנושא, ואחר כך אנחנו בעצם נעשה, אולי נעשה את ההפסקה קצרצרה, ונעשה בעצם איזשהו תהליך של סיכום ומשוב. נשמח גם לשמוע בעל פה מכם התייחסויות, וגם יש משוב בכתב, ויש גם תעודות לחלק. בסוף, ונעשה תמונה עם התעודות. אז זה כדאי להישאר, אני יודע שיש פה כמה שצריך לצאת, אבל ננסה לפחות שכמה שיותר יהיה בתוך טווח הזמן שכולם יהיו פה.
כמה מקבלים הנוכחות?
נקודות, נקודות.
שלי, בבקשה.
ערב טוב, אני מאוד שמחה להיות כאן. אני רוצה להתחיל במשהו שתוך כדי זה שירון דיבר והסתכלתי ככה עליכם. אמרתי את זה, אני אתחיל בנקודה המשותפת, אני חושבת, לי ולכם. וזה שאני עלה שאתם לא אולי בהתחלה תרים מקווה, אני חושבת שאנחנו אנשים אופטימיים. ולמה אנחנו אנשים אופטימיים? כי אנחנו כולנו כאן ביום חמישי בערב אחרי הצהריים. אף אחד מכאן לא היה צריך להיות כאן ביום חמישי בערב אחרי הצהריים. והישיבה של כל אחד כאן, ושל כל אחד כאן, שעזבו את הבית, את הילדים שצריך לטפל בהם, וכל הדברים, מידע מבחינתי, בראש ובראשונה, על אופטימיות. וכל מה שאני רוצה בהרצאה של היום, ולמרות שזה כביכול, נגיד, לא פול, או לא יודעת איך לחלות את זה, להיות אופטימי, זה לא אין, תודה על העזרה, זה לא שיט. אני רוצה דווקא לחזק את אותה אופטימיות, כי אני רואה באופטימיות הזאת, הסיכוי היחידי שלנו, לא רק מבחינה מוניציפלית, אני אספר חטיפה על עצמי, אני גם פעילה הרבה ברמה, מנסה להיות פעילה ברמה הלאומית, אבל שוב פעם, האופטימיות זה איזשהו חוט שני כזה שמקשר כל אחד ואחד שבעצם הגיע לכאן, כי עם כל הציניות, ובטח יש הרבה ציניות, ואני הסקפטית הגדולה ביותר, ביכולת אפילו להזיז אבן, באמת, אני באה מעיר תל אביב, 450 אלף בעלי זכות בחירה, לכו כאילו, תנסו לשנע משהו בעיר כל כך גדולה, אבל שוב פעם, אם לא היינו מאמינים, לא היינו פה. זה נכון לכם וזה נכון גם לי. אז זאת הפתיחה, האופטימיות. ועכשיו אני רוצה להסביר מה אני רוצה להציג הערב. אני רוצה בעצם להציג דרכי השפעה. אני לא יודעת מה, שמעתי קצת מירון על דברים שהיו ולא היו במהלך הקורס. אני אתחיל ברבע הראשון, יהיה יותר טכני, טכנוקרטי, על איך אפשר להשפיע דרך מבנה המועצה או מבנה הוועדות. בסדר? ולאחר מכן אני אראה איך אפשר להשפיע על... הכל מכוון על איך אזרחים, אני לא מדברת על איך חבר מועצה יכול להשפיע, אלא על איך אזרחים בעצם יכולים להשפיע. אז אנחנו נלמד קודם כל על דרכים להשפיע בוועדות מוניציפליות, אחרי זה דרכים להשפיע באמצעות חברי מועצה, שגם זה דרך מאוד אפקטיבית להשפיע, ובסופו של יום, חלק השלישי, אנחנו נראה איך אפשר להשפיע באמצעות מאבקים אזרחיים. בסדר? אז הפוינט הראשון הראשון שלנו, בעצם הנקודה הראשונה היא השפעה על ידי ועדות המועצה. כמו שאתם יודעים בפקודת העיריות, יש לנו תמיד שני סוגים של ועדות מוניציפליות. יש את ועדות החובה, מה הכוונה ועדות חובה? זה ממש ועדות שרשומות ונקובות בפקודת העיריות, בסדר? הוועדות שציינתי כאן, זה ועדות שבעצם רשומות בפקודת העיריות, זאת ועדת הנהלה, מכרזים, כספים, משק לשעת חירום, ביטחון, ועדת ביקורת שחייבת תמיד להיות ברשות האופוזיציה, ועדת הנחות זה הנחות מארנונה, ועדת קידום מעמד הילד, קליטת עלייה, בטיחות בדרכים, חינוך, איכות סביבה, מיגור אלימות וסמים מסוכנים. הוועדות האלה על פי חוק, אוקיי? קודם כל ההרכב הסיעתי שלהם. מי צריך לשבת ולאייש את הוועדות המוניציפליות האלה? אנחנו רואים שבכל אחד מוועדות החובה צריך להיות הרכב שתואם את הרכב הסיעות במועצה, אוקיי? אותו הרכב שיש במועצה צריך לשקף באופן יחסי את הרכב הסיעות במועצה, את אותו מפתח, ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה לפחות נציג אחד באופוזיציה. בתל אביב כיום, מכיוון שאני אופוזיציה יחידה, אנחנו 31 חברי מועצה, ואני אופוזיציה יחידה, אז זה יחסה מאוד רלוונטי אליי, כי אני בעצם הנציג חובה.
יש 30 חברים בקואליציה?
כן. אני יחידה באופוזיציה. אני יחידה באופוזיציה. בוועדה של איזה ועדה?
ביקורת.
אני למעשה. עכשיו חברה אליי עוד לא. ומה? אני בכולן. אני יושבת בכל אחת מהוועדות. כן, אני יושבת היום בכל ועדות העירייה. אני לא צריכה להגיע לכולן, אבל אני חברה בכולן. חברה אליי במהלך התקופה. התחלתי ככה קדנציה. אחרי 8 חודשים פרשה עוד חברה שהתחילה בקואליציה והיא פרשה לאופוזיציה, וזה קרה אחרי שנה, וגם עכשיו אנחנו בעצם שתינו ביחד, עושות בינינו בעצם חלוקה של אותן ועדות. למה זה חשוב לי שנייה לעצור ולהגיד לכם איפה אתם יכולים להשתלב? אלה ועדות חובה. דבר אחד, זה לראות בכלל לא מקבל אישור שלכם, עם ועדות החובה האלה, ימינו אותם. בסדר, אם הן קיימות, אם מישהו מינה אותם. זה ועדות שעל פי החוק חייבים למנות אותם. דבר שני, הרבה פעמים הוועדות הן אות מתה. זאת אומרת, יש ועדה מינו אותה, ויופי, לא מתכנסת, אז סבבה שיש ועדה. תכף נראה איך אפשר בכלים לדרוש, בכלים חוקיים אפשר לדרוש בכלל את כינוס הוועדה. אבל, ודבר אחרון, הוועדות האלה, למעט ועדת משק לשעת חירום, הן ועדות פתוחות. בסדר? יש זכות לתושבים, כמו שיש לתושבים זכות להגיע לישיבות מועצה, יש זכות לתושבים להגיע לישיבות הוועדות.
תודה רבה, אוקיי?
שנייה, זה משפיף. דקה. הרבה פעמים עוצרים אותם, הרבה פעמים עוצרים, פרופו משקיפים, הרבה פעמים עוצרים את זה, אבל על פי החוק, רק ועדת משק לשעת חירום היא ועדה של פרוטוקולים שלה חסויים בסדרה, הוועדות האלה הן ועדות פתוחות. יותר מזה, אני לא הבאתי, לכל ועדה יש סעיף ספציפי בחוק, לא רציתי לעלות ולהתחיל להביא לכל ועדה ועד ועדה, אבל בחוק, לכל אחת מהוועדות, זה כתוב מהו הרכב הוועדה. למשל, באיכות הסביבה, אנחנו רואים שחוץ מחברי מועצה צריך גם לבחור נציגי תושבים כחברים בתוך הוועדה, בסדר? באיכות הסביבה צריך לבחור נציגי תושבים. גם בחינוך...
אבל גם פונקציונרים, נכון?
גם פונקציונרים עירוניים, אבל גם נציגי תושבים. גם נציגי... באיכות הסביבה זה שני נציגי תושבים. מעבר לפונקציונרים ומעבר לחברי המועצה. אותו דבר בחינוך...
מי קובע מי נציגי
התושבים? אנחנו עכשיו, אנחנו נדבר על זה. בחינוך לדוגמה, גם בחינוך יש גם חברי מועצה, יש גם פונקציונרים, אבל גם בחינוך יש כביכול נציגות של תושבים, וכן הלאה וכן הלאה. מי קובע, בדרך כלל, מי שיש לו את הכוח, ומי יש את כל הכוח בעיר הזאת, לראש העירייה. לראש העירייה הוא בדרך כלל זה שקובע מי הנציגי ציבור שהוא מעדיף לראות וישבו, בדרך כלל זה אנשים שיגידו אין. על כל דבר שהוא אומר, ככה זה בכל מקום בארץ, לאו דווקא כאן. אבל המאבקים לדוגמה צריכים להיות איך להיכנס להיות נציגי ציבור בוועדות מסוימות בנושאים שמעניינים. עכשיו, גם אם אני לא נציג שתכלס מצביע, הזכות שלי פיזית להיות בחדר, להשתתף בדיון, קיימת. יש לי זכות להיות בחדר ולראות את הדיון. להבדיל מוועדות החובה, יש את ועדות הרשות. ועדות הרישות זה ועדות בעצם שלא מופיעות, לא מופיעות בפקודה, אבל כל עירייה יכולה להקים אותן. למשל, אצלנו בתל אביב, אני חושבת שיש כמעט בכל עירייה, ועדת נכסים, אוקיי? ועדה של הנכסים העירוניים, היא לא מופיעה בפקודה. פקודת העיריות, אבל היא קיימת כוועדת רשות. במה נבדלת ועדת חובה מוועדת רשות? שכאן חברים לא חייבים להיות חברי מועצה. כאן כל אחת מהסיעות יכולה לשלוח לחבר, בעצם תושב. לא צריך להיות מישהו נבחר בשביל להיות חבר בוועדה הזאת. כאן אמרתי, תמיד בהרכב הסיעתי חייבים להיות חברי מועצה פלוס. פה בוועדת הרשות, לדוגמה בוועדת נכסים אצלנו, כל סיעה, יש הרבה מאוד סיעות שונות, כל סיעה לא שלחה את חבר המועצה שלה, אלא כל סיעה שלחה תושב או תושבת שמקושרים לאותה סיעה, והם בעצם חברי ועדות הרשות. אז כמו שאנחנו רואים שהרכב שלה, 10% מחברי מועצה, ושאר חברי המועצה יהיו בעלי זכות לבחור ולהיבחר. לבחור ולהיבחר זה אומר תושבי היישוב, בסדר? זכות לבחור ולהיבחר ביישוב, והתובנה היא בעצם שיהיו תושבי הרשות. וזה דרך מאוד אפקטיבית בכל אופן שאני מכירה אצלנו, שבאמת מגיעים לכל ועדות הרשות, מגיעים תושבים ותושבות, והרבה פעמים תושבים ותושבות מציעים, הם אלה שבאים עם היוזמה להפעיל את ועדות הרשות. בואו אני אתן דוגמה. יש לנו לדוגמה עכשיו בתל אביב, סיפור מאוד גדול, אני אחזור עליו עם הדוגמה הזאת כמה פעמים, סיפור מאוד גדול עם המדרכות. יש סיפור ענק עם אופניים, אני רוצה אחר כך לשמוע אם חייב אצלכם כן או לא, אבל אופניים נוסעים על המדרכות ולא נוסעים על הכבישים. במיוחד אופניים חשמליים דורסים לרוב נשים, דורסים לרוב גמלאים וגמלאיות, ויש תנועה שלמה עכשיו סביב מאבק לפנות את המדרכות. אז קמנו תושבים, כתבו את תשומה לראש העיר ודרשו שתוקם ועדת רשות שתיקרא ועדת מדרכות. בסדר? היא לא כתובה באיזשהו מקום, ואם עושים את זה בחוכמה, ואנחנו ננסה במהלך הערב לראות איך עושים את זה בחוכמה, אז מקימים את ועדת המדרכות. מקימים ועדה כזאת שבעצם פונקציונרים העירוניים נמצאים בה, אבל היוזמה בכלל, כאן זה משהו שהוא צד אחד קדימה, אז כי זה לא רק ועדת רשות כמו ועדת נכסים שכל שציעה שולחת אליה נציג, אלא זה ממש ועדה שנולדה מתוך יוזמה של תושבים שביקשו שתוקם ועדה כזאת. גם בדרום תל אביב, אוקיי? שלא הייתה תאורה בדרום תל אביב, אז קמה ועדה ספציפית לוועדת שיפור התשתיות בדרום תל אביב. אז זה מה שאני אומרת, בסעיף הזה של ועדות רשות, זה תמיד סעיף שאפשר להשתמש בו ולהציע, אוקיי? לבוא ולהציע לפונקציונרים העירוניים בעצם להקים ועדת רשות שהיא סביב נושא מסוים. היא לא קיימת בחוק, היא סביב נושא מסוים. מה עוד יש לנו? יש לנו כמובן את ועדות תכנון ובנייה, זה לפי חוק אחר, זה לפי חוק התכנון והבנייה, רק מלמעלה, אנחנו לא נתעסק בזה היום. ועדת המשנה לתכנון ובנייה היא בעצם לוקחים, כל ועדת תכנון ובנייה זה כל חברי המועצה, זה מליאת חברי המועצה, הם בוחרים מתוכם מספר חברים שישב בוועדת המשנה, וועדת המשנה היא זאת שמאשרת בעצם את התב"ע, את התוכנית בניין עיר, היא מאשרת את הבנייה המקומית, זה הבנייה המקומית, זאת ועדת המשנה. אם אני לא יושבת בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, אבל לי כחברת מועצה, אני בעצם חברת מליאת ועדת תכנון ובנייה, ולכן אם אני מקפידה תמיד, יש פעם בשבועיים התכנסות של ועדת המשנה, אני מקפידה לקרוא פרוטוקולים, אבל אני בן אדם מאוד עסוק. אני לא יכולה כל הזמן לקרוא מה שהם עושים בוועדה אחרת, תראי, אני יושבת עוד אלף ועדות אחרות. אז יש לי קבוצה של תושבים ותושבות שהם יחד איתי, קוראים פרוטוקולים של ועדות משנה תכנון ובנייה. ואז הם אומרים לי, שאלי, לדוגמה אנחנו צריכים להגיש ערר, כי כל חבר מועצה יכול להגיש ערר על החלטת המשנה תוך שבועיים ימים, או כ-15 יום ממועד פרסום הפרוטוקול. אז מאוד מאוד חשוב לי לא לפספס את המועד שבו מתפרסם פרוטוקול תכנון ובנייה. ברגע שמתפרסם פרוטוקול תכנון ובנייה, לי יש אפשרות להגיש ערר תוך שבועיים. עכשיו, הרבה מאוד אנשים בעיר, והרבה מאוד קבוצות של פעילים ופעילות ושכנים בזה, יודעים שזה קורה, ואז הם מפעילים אותי. אני לא יודעת כל דבר שקורה בוועדת תכנון ובנייה, אבל הרבה פעמים באים ואומרים לי, את יודעת, בוועדת תכנון ובנייה עכשיו עבר עניין של בניין שנקרא בית המכס.
שאלה? כן. מי שנמצא בתכנון
ובנייה?
תכנון ובנייה, הוא לא חייב להיות חבר מועצה.
חייב.
חייב?
כן, זה היה תכנית ועדת הרשות, חייב להיות. בתכנון ובנייה זה רק חברי מועצה, למה? זה גם פשוט מכוח חוק אחר, זה לא מכוח פקודת העיריות, זה מכוח חוק תכנון ובנייה. כי לכאורה מה מאשרים בתכנון ובנייה? מה עושים בוועדה הזאת? מאשרים היתרי בנייה, מאשרים זכויות בנייה. זכויות בנייה הן בעצם נכס ציבורי. לכאורה רק מי שנבחר יכול לאשר זכויות בנייה של נכס ציבורי. ולכן חייבים לשבת בפורן חברי המועצה, כמובן שיש בה גם את הפונקציונרים מוועדות התכנון והבנייה. אבל עוד פעם, זאת ועדה מאוד מאוד, כמעט הוועדה הכי חשובה, ומאוד חשוב לשים לב מה קורה בה, לצורך ההתנגדויות. מכאן מתחילים מה שנקרא ההתנגדויות התכנוניות, הסביבתיות. כל ההתנגדויות הגדולות שקורות, קורות ומתחילות מוועדת משנה לתכנון ובנייה. אני רוצה לתת לכם, אם אפשר, שתי דוגמאות. דוגמה אחת, סיפור מאוד מאוד גדול לתל אביב, שנקרא פרויקט הדולפינריום. אני אגיד בגדול על מה קורה שם. יש לנו את קו החוף של תל אביב, אם אתם זוכרים. בקו החוף של תל אביב יש את מבנה הדולפינריום. המבנה הזה ממש נמצא בצד של הים, בסדר? חכר אותו לפני הרבה מאוד שנים מיליארדר אמריקאי, סליחה, גרמני, קוראים לו בוכמן, ורצה לעשות שם עם חברה שנקראת שער לישראל, רצה לבנות שם מלון בצורת שער, כמו שיש בחיפה, נכון? בכניסה לחיפה יש את השער הזה. אז שהוא רצה לעשות בדיוק אותו דבר, קרא לחברה שלו שער לישראל, רצה לבנות מלון. רצה הגורל, נכנס חוק החופים אי שם בשנות ה-80 לתוקפו, ואי אפשר לבנות מלון 100 מטר מהים בצד הזה של הכביש. אז הוא נתקע עם הנכס, פשוט נתקע עם נכס שאי אפשר לעשות איתו כלום. הזניח אותו במכוון בשביל לסחוט את העירייה. זה
לא בעיתו במכוון.
נכון. הזניח אותו במכוון בשביל זה בעיתון, אני הפעתי את זה גם אלון בפיר שבאו. הוא הזניח אותו במכוון כי זה בעצם פצע בלב הטיילת. עכשיו, מה אנחנו כעירייה או אנחנו כציבור אם יש פצע כזה? שכל מיני הדברים לעשות. אפשר לקנות ממנו את הנכס, זה בחכירה. אפשר לתנות לי לספור את החפירה. אפשר להפקיע הפקעה לצורכי ציבור, גם הליך משפטי שבו מדובר. אפשר לעשות איתו חילופי שטחים, אוקיי? חילופי שטחים, בשווי דומה. לוקחים הערכת שווי, רואים שהדולפינריום היום שווה 60 מיליון שקל, מכיוון שאין לו זכויות בנייה, אפשר לעשות איתו כלום, לא מגורים, לא מלון, לא מסחר, כלום. תעלות כרישים ימיות. זה השימוש היחידי שאפשר לעשות איתו. וזהו, אין לו שום שימוש אחר. ובמקום לעשות את כל אחת מהחלופות האלה, היינו ללכת לעשות הפקעה לצורכי ציבור, או לקנות ממנו, או לא להחליט איתו שטח נונה, עיריית תל אביב לוקחת את השטח שנמצא בצד השני של הכביש של הטיילת, שזה שטח עירוני ציבורי, הערכת שווי שלו כיום נע בסביבות המיליארד ומשהו שקל, ומאפשרת לו, בעצם עושה איתו חילופי שטחים, ששם הולכים לבנות שני מגדלי מגורים, 50,000 מטר זכויות בנייה, משהו מפלצתי. אז כמובן שזה דוגמה להליך ששמעתי אותו מקבוצת תושבים שנאבקת במאבק שנקרא עוצרים את עסקת הדולפינריום, שזאת העסקה של ההצלחה לקבל נכס ששווה 60 מיליון שקל מול נכס ששווה מיליארד 200 מיליון שקל, שתבינו על מה אנחנו, איזה היקפי עסקה מדובר. ואז אומרים, והתחילת ההליך היא בעצם כאן, לקחת בעצם תוך 15 ימים מפרסום הפרוטוקול ולהגיש ערר על ההחלטה הזאת, ערר למליאת המועצה. אחרי שיש ערר למליאת המועצה, להמשיך הלאה ערר לוועדה המחוזית בתכנון ובנייה. בסדר, זה לא נעצר רק כאן. אז זה בעצם דוגמה לאיך קבוצת תושבים ערנית מפעילה. אני ממש לא, נוח לי להגיד את זה כי לא יכולה להגיד על עצמי, לא גובה על חוט, אבל אני מאוד שותפה איתם, אני עורך הדין במקצועי, אז גם יכולתי להחתים אותם, כאן נחתנו על למעלה מ-250 התנגדויות, פשוט אימנתי חתימות. אבל קבוצת תושבים לחלוטין הפעילה אותי. אני ממש פעלתי יחד איתם ולחשוב איך אנחנו עושים את האסטרטגיה של המאבק. אני בסך הכל, החלק שלי היה הטכני, לכתוב את הערר ולהגיש אותו. בסדר, אבל הם היו יחד איתי, כלומר, אני לא פעלתי כאן לבד. אם את שמעת את זה בתקשורת, זה לא בגלל שאני פעלתי. שמעת את זה בתקשורת, כי קבוצה שלמה של אנשים הייתה סביב זה, בהפגנות כל שישי בצהריים, במחאה, בללכת ובלחלק פליירים. זאת אומרת, ממש מאבק ממוסד ושנמשך הרבה זמן. עכשיו אני חוזרת רגע למה זה הנוהל בוועדות העיריות. אנחנו רואים מה, איך עושים בעצם בתוך הוועדות העירוניות. יושב ראש ועדת מועצה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הוועדה. ומתי הוא חייב לכנס אותה? הוא חייב לכנס אותה על פי החלטת ועדה או שליש מחבריה. אז זה דבר אחד. וועדה שחובה להקים אותה לפי דין, שזה כל ועדות החובה, כמו ועדת חינוך, ועדת כספים, בסדר, כל מה שהיה בשקט מקודם, ועדות החובה, חינוך, כספים וכדומה, מעמד האישה, מעמד הילד, יש חובה לכנס אותם לפחות אחת לשלושה חודשים. אני משתמשת המון 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 בסעיף 166א', המון. כי לדוגמה, ועדת חינוך, לא באינטרס שלהם לכנס אותה. מה שהם יקבלו, אמא משוגעת כמוני שמביאה אחריה עוד 200 אמהות ואנחנו צועקות סייעת שנייה, סייעת שנייה, סייעת שנייה בני ילדים, לא רוצים לכנס אותה, ואם הם לא מכנסים אותה, ישר מכתב ליועץ המשפטי וללשכה המשפטית שאומר, אתה רואה מה זה? עברו שלושה חודשים מהפעם האחרונה שהתכנסה ועדה, עברו שלושה חודשים מאז שהתכנסה ועדה, ואני דורשת על פי הסעיף הזה, שתורה, כי כמו שאנחנו רואים פה, שלראש העיר לא כונסה ועדה, רואים? יורה ראש העירייה לכנסה. אז כל פעם אני אומרת לו, תשתמש בסמכות שלך לפי סעיף זה וזה, עברו שלושה חודשים, יש חובה לכנס את ה... יש חובה משפטית לכנס את העירייה, ואם אתם לא תפעלו, ואם אתה לא תשתמש בסמכות שלך, אז אני ישר אעתור בעתירה מאוד 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 פשוטה, זה לא עתירה מסובכת, ואני אגיד סעיף, חובה לכנס. ראש העיר נמנע מלהפעיל את סמכותו, ותמיד האיום הזה בסופו של יום עובד, ותמיד מתכנסת ועדה. אז אחרי שעושים את זה בסך הכל פעם פעמיים, זה כבר עובד על אוטומט. זאת אומרת, זה כבר נזהרים ומכנסים ועדות. עכשיו, לא כולם חייבים להיות עורכי דין, בסדר? בפוקס יצא שאני עורך הדין. קודם כל, בכל עיר ובכל קבוצה, יש אנשים טובים עם השכלה משפטית שיכולים לעזור ולהתגייס. אנחנו לא מדברים על אשכרה לבוא לבית משפט ולייצג ולבזבז סו קולד את הזמן, אלא אנחנו מדברים על להכין מכתבים ולשלוח מכתבים ולדעת את החוק ולדעת במה אפשר להעיין. וברוב הפעמים זה נגמר בשלב האיום. אז זה דבר לגבי הנוהל של עבודת הוועדות. אז שוב פעם, אני לא יודעת כל פעם איזה ועדות חשוב לכנס או לא התכנסו או כן התכנסו בשלושה חודשים האחרונים. אני לא יושבת בודקת את כל הוועדות מתי הם התכנסו. אבל אם יש נושא שעולה מתוך קבוצת תושבים שאומרת, אנחנו נורא 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 בוער לנו עכשיו שוועדת חינוך תתכנס, למה? כי האוכל בצהרונים הוא על הפנים. בסדר? לנו נורא חשוב להתכנס עכשיו, למה? כי המצב התחבורתי של תחבורה ציבורית הוא על הפנים. או לנו מאוד מאוד חשוב לבוא להשמיע את הקול שלנו, בגלל שאנחנו גורים בשכונה הזאת, וזה הבעיות שלה. כשבאים אליי ואומרים לי, זה הבעיות של, שיש לי בשכונה, או שיש לי... אז אני יודעת, אוקיי, זה הבעיות שיש לך בשכונה, זאת הוועדה הרלוונטית שאנחנו צריכים לכנס אותה, ואז אני דורשת לפי זה בעצם את כינוס הוועדה.
אני דורשת רק לוועדות, לא לשמות מועצת עיר.
אני לא יודעת לך את זה. אה, זה שלב הראשון ועדות, שלב שני לשמות מועצת עיר. אז עכשיו, הוועדות זה בעצם העבודה השוטפת. הרבה פעמים זאת עבודה שוטפת שלא נעשית. הרבה פעמים זאת עבודה שוטפת שלא נעשית. ומה שתושבים צריכים לגרום לה, זה להיעשות. אוקיי? מה שתושבים צריכים לגרום לה זה להיעשות. לא זה להיעשות. עוד פעם, להשתמש בסעיף הזה, למצוא מישהו מחברי המועצה. עכשיו, עוד פעם, צריך גם למצוא מישהו מחברי המועצה. אני עכשיו אמרה לכם על איך מפעילים, כי אני בן אדם שמאוד מופעל. אני גם מזמינה את זה. אני בן אדם שמאוד מופעל על ידי תושבים, כי אני לא, אני מאוד רוצה שיגידו לי, אנחנו רוצים לכנס את ועדה כזאת וכזאת, מכיוון שצריך לדון בנושא הזה היום. אנחנו רוצים לכנס את ועדת הגמלאים, לראות איך אנחנו עושים כל יום חמישי אחרי הצהריים פעילות פנאי לגמלאים. דברים כאלה, אבל אז זה כלי שתדעו שקיים. אם אתם תמצאו את הדרישה לכינוס הוועדה, אוקיי? את הדרישה לכינוס ועדה, זה כלי שצריך למצוא מי הוא החבר המועצה שאפשר לבוא אליו ובעצם לרתום אותו לצורך הנושא. מה עוד אפשר להשפיע? אוקיי? איזה עוד דרך השפעה שיש מעבר לוועדות? לפני שאני אגיע לפעולות מועצה, יש עוד דרך השפעה שאני משתמשת בה המון, וזה סעיף 140א. מה זה סעיף 140א? כולנו יודעים מה זה בקשה לפי חוק חופש המידע, נכון? בקשה לפי חוק חופש המידע, אתם יודעים היטב, אתם יכולים לבקש מהעירייה מידע מסוים, תוך 30 ימים, בסדר? לפי חוק, תוך 30 ימים הם ייתנו לכם את המידע כן או לא. אני רואה את החיוכים פה, זה אומר שהם פשוט לא נותנים את המידע. ומה אתם יכולים לעשות הלאה בשלב 2 שהם לא נותנים את המידע? החוק מאפשר לכם להגיש עתירה לבית משפט, עתירה לפי חוק חופש המידע, ולהגיד, ביקשתי, תצפו עליי. לא קיבלתי אפילו תשובה, לא כן, לא, לא, פשוט לא קיבלתי תשובה, התעלמות מוחלטת, זה רוב המקרים. ואז פונים לבית משפט בעתירה לפי חוק חופש המידע. אבל מה? למי מאיתנו יש כסף וזמן ומשאבים ללכת ולפנות בעתירה לפי חוק חופש המידע? נכון? אין לנו את זה.
לא רק זה, כשפועלים ככה, אז העירייה כאילו עונה ומסמנת, ואז עתירה מתמסמסת, ולא מגיעים לך.
אז מה שאני רוצה להראות לכם זה עוד סעיף שקיים בחוק. אז עוד סעיף שקיים בחוק זה סעיף 140א. סעיף 140א הוא זכות בעצם של חברי המועצה. בסדר? הוא לא זכות של הציבור. אבל אני, כל מי שפונה אליי בעצם, ואומר לי, אני רוצה לקבל את המידע הזה ולא קיבלתי אותו. בוא ניתן דוגמה, אני רוצה לקבל את ההסכם דולפינריום שהעירייה מכרה לבורמן, אני רוצה לקבל את ההסכם הזה. לכו חפשו את ההסכם הזה, ואני עושה פנייה לפי 140א. בוא נבין מה זה 140א. סעיף 140א נועד לחברי המועצה, והוא אומר בעצם שפנקסי העירייה וכל המסמכים שלה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה, הם יעמדו לרשותו לפי בקשתו לא יוחר משלושה ימים. עכשיו, להבין מחוק חופש המידע, בואו נתחיל בהבדלים, קודם כל לא 30 יום, שלושה ימים, בסדר? וזה הסעיף שאסור, זה הסעיף שהם חייבים לכבד אותו, כי אם לא, חבר המועצה צריך לפנות למבקר העירייה. אני ברגע שאני לא מקבלת את המידע, תוך דקה וחצי מבקר העירייה. אבל זה סעיף שהוא יותר חזק מסעיף של חוק חופש הציבור, מכיוון ששוב פעם, יש לך זכות כחבר מועצה, לכאורה, למען הציבור, לראות כל אחד ממסמכי העירייה.
כשאת אומרת מסמכים, למה?
אני אמרה לך,
גם לדוגמה, אני רוצה...
זה לא
ספציפי.
זה לא לדוגמה, הנה, זה דוגמה.
בבקשות.
את מקדימה אותי פשוט דקה אחת לפני השקף הבא. אז תנו לי רק לסיים את השקף, אני אראה לך מה.
נראו!
מה, אבל בסדר, זה אומר שאני הולכת באותו ראש.
זה לא קשור עד
אחלה.
מה?
זה
אני אמרו
אסור להיות רגועים, אם
נהיה
רגועים,
זה
היום
מאוד...
אין בעיה,
אני רוצה לעשות, אני אראה לכם...
זה
גם ההסגנות. שנייה, מעבר לתת לכם דוגמאות, גם אחר כך אני אשמע נושאים שיש לכם, אני אנסה לכוון אתכם לאיזה בקשות אתם יכולים להגיש. אני אדבר 45 דקות, ואנחנו נעשה את זה עוד 45 דקות פתוח, בסדר? אז בואו נראה, אז אמרתי שיש לזכות בעצם פתוחים לעיון הציבור ולבדיקה לפני כל חבר מועצה. מועמדים לרשותו, לפי בקשתו, לא יוחר משלושה ימים, והוא רשאי להכין לעצמו עותק וצילומים והכל. לא הועמדו פנקסי העירייה, מה קורה שמסרבים? בתוך הזמן האמור, ידרוש הממונה לפי בקשת חבר מועצה מראש העירייה לעשות כן, הוא לא נעשה כאן, אז אפשר לדרוש מהממונה להוציא לו צו לראש העירייה. זאת אומרת, הסעיף הוא טיפה, עוד פעם, אני מסייגת את הכל, אבל בסעיף הזה יש יותר שיניים. בסדר? הוא סעיף עם יותר שיניים למעשה.
מי יוציא את הצו?
מה?
מי זה הממונה, זה השאלה.
מי הוא הממונה? זאת השאלה?
כן.
זה כן. סוג של צו.
מי פונה ל...
החבר מועצה שלו קיבל את ה...
הוא פונה למבקר העירייה.
נכון.
הוא חושבת... מי זה מבקר
העירייה?
לא, הממונה פה זה לא הממונה על
המחוז? אבל כאן זה לא...
משרד הפנים.
לא, שנייה. אין לי כאן את החוק, אין לי כאן את החוק, שנייה. לי אין פה את החוק, אני אבדוק לכם...
מה מוגדר הממונה?
אני אבדוק לכם מה מוגדר הממונה, אני בגוגל דקה, אני בודקת לכם, ותפתח את פקודת העיריות, אני אראה איך מוגדר הממונה. אני לא השתמשתי, עוד פעם, אני לא השתמשתי בממונה, כי אני תמיד פונה, א', אני כן מקבלת, אני חייבת לציין את זה, קשה לי לצאת דברים לטובה, אבל אני כן מקבלת על פי הסעיף הזה.
מה?
נכון. לא, אני כן מקבלת, ושוב פעם, לפעמים קורה... לפעמים קורה שאתה צריך כן לתת דחיפה, אבל הרבה פעמים אתה בא בעיתונות מקומית, זה דבר יותר עושה, אז פניתי לקבל מידע ולא זה, אז אתה בא אחת בעיתונות מקומית, ואז הם קורא כן מתקבל. ואז אנחנו רואים, זה סעיף 140,000, בואו נסתכל על דוגמאות, כי דיברתם על מה זה דוגמאות. עוד מעט אני, אחרי שנעבור את הסעיף של הוועדות, אוקיי? אחרי שנעבור את סעיף הוועדות, זה משהו שבהמלצות לסיכום שלי, אני רוצה להגיד את המאוחר, אני רוצה לדבר על מכסי העירייה. אני מזהה את זה כחברת מועצה כמשהו שהוא קריטי ליכולת השפעה ממשית. בסדר? נכסי עירייה, שהם לא נכסי עירייה, זה טעות, זה נכסי הציבור, וככה אנחנו צריכים כל הזמן להתייחס אליהם ולראות אותם, זה רשימת הנכסים הציבוריים, כי הם לא שייכים לעירייה, הם שייכים לציבור, וכל הזמן צריך לדבר בטרמינולוגיה הזאת של נכסי הציבור, ומשהו שאני זיהיתי אותו כמקום להשפעה, אוקיי? כמקום להשפעה. ושוב פעם, תראו, אני אתן איזשהו וידוי. אני מאוד רוצה להחליף את רון חולדאי, מאוד רוצה. לא משנה, יש ויכוחים לכאן ולכאן, המציאות היא לא שחור לבן, הוא יכול להיות ראש יתות מאוד בדברים מסוימים, אני חושבת שהוא לא טוב בדברים אחרים. מעבר לכך שאני דוגלת בהגבלת קדנציות, ובעיניי 20 שנה גם אם אתם מבינים מולי מולי, אבל זה מטרה גדולה שיש לי אותה אי שם. אבל יחד עם המטרה הגדולה הזאת, עדיין אני חושבת שאנשים צריכים לסמן על עצמם מטרות שנקרא, אני קוראת לזה פירות העץ התחתון. שאפשר לקטוף אותם, אוקיי? דברים שאפשר לקטוף אותם, להשיג אותם ולכבוש אותם. זה לא, אמנם זה לא, אני כל הזמן רוצה את האלטרנטיבה, אני רוצה לראות את הדרך האלטרנטיבית ולראות איך אפשר לעשות שינוי כולל בגישה התקציבית ובתכנון בבנייה ובפשעות הפנאי ובחינוך וברווחה וביחס לנשים הכל אני רוצה, אני רוצה להציג אלטרנטיבה בשורה של דברים. אבל אני מבינה...
כמה שנים אני מסידר לך.
נכון, יפה. אז אני מבינה שזה ריצה למרחקים ארוכים. אבל תמיד צריך לפעול את התוכנית לטווח ארוך, ומקביל את התוכנית לטווח קצר. ומה זה תוכנית לטווח קצר? תוכנית לטווח קצר זה לקחת יעדים שהם מדידים, יעדים שהם... הם גם לא מינורים, כן? אנחנו נספר לכם על שני מאבקים שהם ממש לא מינורים, אבל הם ברי השגה, הם ברי כיבוש. ועל מה לדוגמה אני מדברת? בסעיף 140 א' שאמרתי בקשה למידה. אז הבקשה למידה, הגשתי הרבה, אני רק רוצה להראות לכם סיפורים על שניים. רשימת הנכסים העירוניים, תל אביב כמו כרמיאל, כמו כל עיר. יש לה נכסי ציבור, יש נכסים עירוניים ששייכים למועצה או לעירייה, והיא מזכירה אותם לכל מיני מוסדות או כל מיני גופים, או לחלופין, היא לא מזכירה אותם, אבל אנחנו כציבור חושבים שהמבנה חבל שהוא פועל רק מ-8 עד 3, כי אפשר לשמיש אותו בשעות הערב או בשעות אחר הצהריים, שיהיה משהו אחר, שנוכל לנצל נכס ציבורי לאורך כל שעות היממה. גם אם היא פועל איזושהי מטרה מסוימת בשעות האלה, אפשר להשמיש אותו אחרי הצהריים לשעות לדברים אחרים. אפשר בכלל להתווכח על מה הייעוד שלו ומה צריך להיות שם. יש כל מיני ויכוחים. אבל הדבר הראשון שלפני שמתווכחים, זה מידע, זה ידע, נכון? ידע זה כוח. עכשיו שוב פעם, כרמיאל ותל אביב נבדלות אחת מהשנייה. אני באה מעיר שיש לה אין סוף נכסים ציבוריים שהציבור לא יודע שזה בכלל נכס עירוני. אז דבר ראשון שביקשתי זה את רשימת הנכסים העירוניים. אולי ננסה להגדיל איכשהו שאתם תראו אותה.
אפשר להגדיל את התמונה? לא.
אז בסופו של יום, וזה לקח לי זמן, זה הייתה בקשת לפי סעיף 140 א', ולפי סעיף 140 א', ושוב פעם, לא הגשתי את זה לבד. הגשתי את זה עם קבוצה של תושבים שחיפשנו ספציפית דברים. מה הם חיפשו התושבים האלה? אחד הם חיפשו מרכז קהילתי במרכז העיר. אמרו, אין מרכז קהילתי במרכז העיר שהוא רב גילאי. יש מרכז חוגים, אנחנו לא מדברים על מתנס וחוגים, שילדים באים למתנס ועושים חוגים. אנחנו רוצים אחד, מרכז שגם יהיו בו עזרה לשיעורי בית. ילדים בבית ספר שיבואו, ייתנו להם באופן מרוכז עזרה לשיעורי בית. שתיים, אנחנו רוצים מרכז שהוא יהיה רב גילאי. כלומר, שנשים תוכל לבוא אחרי הצהריים, כמו הרצאה שאנחנו שומעים פה עכשיו, שנשים תוכל לבוא אחרי הצהריים ולשמוע קורס ביזמות עסקית, בפתיחת עסקים קטנים, ואיך לפתוח עסק. ממש ברמת ההרצאה רואה חשבון, הרצאה משפטית, הרצאה הזה. אחר אמר, אני רוצה לפתוח קורס, זאת אומרת, כל אחד היה לו את השיגעון האחר שלו, ואמרנו, בואו נראה איפה אנחנו עושים את זה. יש מתנסים, זה אנחנו רוצים מרכז קהילתי. ואז אמרתי להם, בואו בכלל נראה ונמפה איזה מבנים יכולים להיות אופציונליים לצורך המרכז הקהילתי הזה. או לחלופין, יש צפיפות ומצוקה בבתי ספר, בואו ננסה למפות ולראות איזה מרכז קהילתי יכול לתת לנו פתרון משלים בחינוך. אבל הייתי צריכה את המידע, הייתי צריכה קודם כל את הידע של לסמן את רשימת הנכסים, שהיא הייתה סוד בונקר, ממש בונקר, בונקר, בונקר. לא הסכימו לתת את רשימת הנכסים העירוניים, לא משנה מה. ואז זה היה עד שהסתגנו, זה רק דף אחד, בסדר? זה רשימה של למעלה מ-20 עמודים. אני עשיתי לכם צילום מסך בעצם. צילום מסך, אבל גם בבקשה בשביל שלא ימרחו אותי, אמרתי, אני רוצה את רשימת הנכסים לפי, אם אתם רואים כתוב פה, איבן וירול 13, זה, זאת אומרת, לפי הכתובת, לפי הכתובת, תיאור הנכס, אני רוצה ממש את התיאור שלו. מגדל, מבנה בין 3 קומות פלוס מרתף בשטח של 3,000 מטר, ממש יש לי כאן לכל אחד ואחד בעמודה האמצעית. הם נתנו לי, אני רק כתבתי מה הפרמטרים, אני רוצה כתובת, אני רוצה לדעת מדרש, אוקיי? רוצה לדעת את המדרש, אני רוצה לדעת רחוב, מספר בית כמובן זה הכתובת, ובאיזה...
בשביל זה...
אוקיי? אז רגע, אז וזאת רשימת הנכסים העירוניים, היא נמשכת עוד על פני עובד רבים. עכשיו, לא היה קל להשיג אותם. לא היה קל, זה אנדרסטייטמנט. זה היה כנראה רק באיום בעתירה לפי... הם לא הסכימו לתת לי את זה, לא אף אחד פה. ואמרתי, בסדר, אז בואו נפנה בעתירה, נעשה עתירה. גם קבוצות של תושבים יבקשו את זה לפי חוק חופש המידע, אני אבקש לפי סעיף 140 א', וביחד נלך לעתירה, כשהעתירה שלי יותר קלה. למה העתירה שלי יותר קלה? כי איך הולך כזכור לכם נוסח החוק? פנקסי העירייה וכל מסמכיה היו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה. זאת אומרת, לי יש זכות, יש לי זכות בחוק. לראות את פנקסי העירייה וכל מסמכיה, וברור שנכסים העירוניים רשומים איפשהו בפנקסי העירייה. אז לכן אמרתי להם, לא נלך לפי עתירת חופש המידע. הזכות שלי כאן, שפנקסי העירייה ומסמכיה היא יותר חזקה משפטית, בסדר? אי אפשר להסתיר מחבר מועצה את נכסי העירייה. אין שום בית משפט שיאשר להסתיר את נכסי העירייה מחבר מועצה.
הממונה על המחוז, בדקתי.
הממונה על המחוז, אוקיי.
ולך יש גם הזכות כחברת ועדת ביקורת, שזה אפילו יותר מחבר מועצה רגיל.
נכון. ולכן, אחרי דין ודברים ושהבינו שאני רציני, שוב פעם, זה לא הגיע להליכים המשפטיים. זה נגמר באיום ליועץ המשפטי, לא באיום, במכתב פנייה, התראה טרם פנייה לערכאות, שאומר לו, עכשיו, הם גם לא הסכימו לזה בהתחלה, תבינו שאני לא עשיתי בכלל הקדמה, לא ידעתי כמה זה עניין אתכם, ההיסטוריה האישית, אני יותר רוצה להבין את זה אליכם, אבל אנחנו כביכול תנועה שקמה ב-2008, תנועה שנקראת עיר לכולנו, וזו תנועה שקמה מהתאגדויות שונות של תושבים, לא פוליטי לחלוטין, זאת אומרת, לא מזוהים עם איזושהי מפלגה ארצית, בסדר? אלא משהו לגמרי מוניציפלי, באמת קמה בתקווה. בתוך אהבה גדולה למה שהיה פעם, לרצון להחזיר את העיר לתושבים, כשמה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה שבעצם העיר צריכה לשרת את תושביה, בסדר? ולכן צריך להחזיר את העיר לתושבים, כי צריכה לשרת את תושביה, ולא רק איך לעשות כסף, 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 כסף. ולא רק את העיקרוניה בדיוק, ולא רק איך לעשות כסף, כסף וכסף. זאת הייתה תנועה שנחלה הרבה מאוד הצלחה בבחירות שהיו של 2008, דוב חנין עמד אז מול... חולדאי בראש התנועה, ובאמת שחפנו הכי הרבה במועצה, היינו 6 חברי מועצה, ולכן הם כבר לימודי ניסיון. זאת אומרת, הם לימודי ניסיון, כשאנחנו אומרים עתירה משפטית, אנחנו מתכוונים לעתירה משפטית. וזה עוד משהו שצריך להבין אותו. אתה לא מאיים סתם. אם אתה מאיים, אז תתכוון למה שאתה אומר. אנחנו 3 פעמים הלכנו לעתירות עם חולדאי. הלכנו לעתירות בנושא שקיפות התקציב, שהוא לא הסכים בשום פנים ואופן. לחסוך תקציב בצורה שאנחנו מוצאים שהתקציב יהיה חשוף, בסדר? ולא עזר כלום, לא עזר איומים ולא עזר זה, פשוט הלכנו לעתירה. ובעתירה כתבנו מה הפרמטרים שאנחנו רוצים שיחשפו את התקציב, איך אנחנו רוצים שהוא יוצג, גם לציבור וגם לחברי המועצה שמצביעים.
פה לצורך העניין, סתם אני חוזר למפגש איתי, יש הרבה מה לעבוד.
מה? עכשיו. לא היה לנו כסף, גם אנחנו לא תורמים, זה עולה איזה 30,000 שקל. אז מה עשינו? ישבנו ומפגשנו את כל העמותות בארץ, ואמרנו איזה עמותה נוכל להיפגש איתה, ולעניין אותה, ולסוף כל להתחנן. אני כן מודעת לזה שלנו יותר קל לבוא ולעניין עמותות, כי יותר מעניין או לא, תקציב תל אביב. תקציב תל אביב עומד היום על 4 מיליארד 350 מיליון שקלים בתקציב הרגיל, ועוד 8 מיליארד שקל בתקציב הבלתי רגיל. אז הכספים שאנחנו מדברים עליהם, הם מטורפים, ביחד 12 מיליארד שקל. אז ברור שאם אני באה לעמותה ואני אומרת לה, בואי תביני במה מדובר, אוקיי? בואי תביני במה מדובר, אז עמותה בסופו של יום באמת לקחו אותנו, עמותה לחופש המידע, לקחה אותנו כטס, לעזור לנו, והיא התראה בשבילנו. זאת אומרת, אנחנו מצאנו ייצוג משפטי על ידי עמותות קיימות.
וראים את דבר?
הם חיים זה, הם עורכי דין, הם עורכי דין שזה העבודה שלהם, לעשות מאבקים ציבוריים. מאיפה יגיעו המאבקים הציבוריים? מהציבור, בסדר? אז כן אני נותנת כאן איזשהו פתוק, אני יודעת שיותר קל לתל אביב לגייס עמותות למאבקים.
מה?
לא משלמים.
לא משלמים.
אנחנו גם מביאים אותה, נגיד, בעתירת הדולפינריום, הבאנו תרומה לאגרת. האגרה אפשר לגייס. הכסף הגדול זה הייצוג המשפטי. ואת הייצוג המשפטי צריך לעניין עמותות. אז הנה עוד דוגמה שאפשר וצריך לעבוד איתה. ואפשר וצריך, וזה מה שאני רוצה פה להראות לו דוגמה למחשת מידע. זה כן למפות את העמותות, וספציפית אני מדברת על עמותות שיש להן שירותים משפטיים. למי יש שירותים משפטיים? לתנועה לחופש, לחוט השלטון. אני עובדת איתה מאבק הדולפינאו, היא עשתה את העתירה, לא אני, אוקיי? התנועה לחוט השלטון זה תנועה אחת שאפשר לעבוד איתה. העמותה לחופש המידע, בסדר? עוד תנועה. אדם כיף הפדים. מה? לא, עמותות שתושבים צריכים להכיר ולעבוד איתה. עכשיו בואו אני אתן לכם טיפ. שנייה. אז קודם כל, כמשהו שהייתי עושה, הייתי הולכת לדוגמה לארגון שקוראים לו שתיל, שאתם מכירים אותו בוודאי, יושבתי איתם וממפה מי העמותות הרלוונטיות שיכולות לעזור לי. אדם טבע ודין, התנועה לאיכות השלטון, התנועה לחופש המידע, זכויות האדם. זה הדבר ראשון. סטאפ נאמבר 1, מיפוי עמותות שיכולות לעזור לי. בתחומים שלהם, כל אחד יש לתחום התמחות. הם עם עורכי דין. ותבינו, זה סימביוזה, הם חיים מתרומות, הם צריכים להראות לתורמים שמטפלים, שיש להם פעילות ומטפלים במשהו.
איך נקרא את העמותה שתיל?
שתיל. שתיל זה ארגון גג שעוזר להרבה מאוד עמותות בישראל. אבל יש לנו, אז אמרנו, את התנועה לחופש המידע, חוט השלטון וכדומה. לשבת למפות את העמותות, אני כקבוצת תושבים אכפתי, ועוד משהו, נכון? בכל העמותות האלה יש שיח איזשהו שיח חברתי, אני אתן לכם סוג של טיפ עכשיו, של מרכז ופריפריה. כל העמותות האלה מחויבות כביכול מבחינת תקינות חברתית ופוליטיקלי קורקט, להראות שהן גם פועלות בפריפריה. זה ממש ב-DNA שלהם. לא חושבים שיגידו, אוי אנחנו מכרמיאל, מי יקשיב לנו? נהפוך הוא, אוקיי? נהפוך הוא, כי בעולם הזה, במיליה החברתי, במיליה של העמותות, גם הפריפריה היא דווקא יתרון. בסדר, יתרון בשביל לגייס אותם. יתרון, אבל השאלה היא עוד פעם, לגייס סביב מה? סביב בקשה לחשיפת מידע מהם לנכסים העירוניים, מאוד קל לגייס. ושוב פעם, לכרמיאל מן הסתם יש פחות נכסים עירוניים מאשר לתל אביב. אבל זאת רק דוגמה למה אפשר לבקש. אני ביקשתי את הבקשה הזאת כי רציתי לדעת על איזה נכס, במרכאות, אפשר להשתלט ולדרוש ולעשות איתו משהו לטובת תושבים. זה במסגרת מה שאמרתי לכם, ההישגים עם הטווח הקצר ולא עם הטווח הארוך. עוד דוגמה, דוגמה אחרת לבקשה למידע, לבקשה למידע שהגיע אליי. אני מאוד מאוד בקשר עם הפעילים הסביבתיים, אוקיי? אני מאוד בקשר עם הפעילים הסביבתיים. חצי מהתנועה שהיא בעצם הגיעה מתוך התנועה הירוקה, ובעצם אנחנו רואים שבתל אביב באופן מסיבי, מסיבי והיום זה נורא, יש כל הזמן קריטות עצים, ממש, עצים קורטים אותם לחלוטין, עיר שפעם הייתה עיר של צל, היום זה הכל, שותלים בכל
פרויקט חדש,
צל בניינים, בדיוק, במקום צל עצים זה צל בניינים. עכשיו, אסור, אתם יודעים שאסור, לא בקרניאל ולא בתל אביב ולא בשום מקום
בארץ.
לא קורטי. לא קורטי. אסור לכרות עצים, אלא בהיתר של פקיד היערות.
גם בתוך הבית אסור.
גם בתוך הבית וגם בשטח הציבורי. שטח הציבורי ובשטח הפרטי, אתה חייב לקבל היתר. אז אני רציתי לדעת כמה בקשות להיתר הוגשו, וכמה בקשות להיתר אושרו. רציתי לדעת, אמרתי
להם... וכמה עצים נחרטו בלי בקשה להיתר.
בדיוק. אז עכשיו רציתי לדעת, את זה זאת הייתה...
בעבירה פלילית.
מה? זה
עבירה, מי רואה,
מי שופע. אני הבאתי בן אדם...
תמיד יכולים לספר לך שהיה תרביטים
בעצם. אז אני, אבל אני רציתי פשוט להבין, שוב פעם, כי אצלנו זה ממש תופעה מסיבית. אני מדברת על למעלה מ-1,090 גרידות בשנה. ולכן רציתי להבין... רציתי להבין כמה בקשות להיתר, אבל עניין אותי הסטטיסטיקה אם כל בקשה להיתר מתקבל. זה מה שעניין אותי. אם זה חותמת גומי, וזה בדיוק מה שהראתה הרשימה. זאת בעצם דוגמה לבקשה למיטה. ביקשתי לראות מה תאריך הבקשה. זה, הנה, כאן יש 15 באפריל, לא יודעת אם אתם רואים, 15 באפריל 2013. מה הייתה הפעולה? שם המבקש, כתובת שלו. ובסופו של דבר, עם מה סטטוס הבקשה, והכל, אם אתם לא רואים פה, זה הכל אושר, 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 ממתין לי אישור, אושר, אושר, אושר. אז, וככה, עוד פעם, זה סקרין, זה פרינט סקרין מ-1 עד 33, אבל זה נע למטה, לא עוד הרבה, הרבה, הרבה דפים, זה רק שנת 2013. ואז יכולנו להבין, כאילו, את גודל האסון. שוב פעם, זה שלב שלבקש מידע שאני... הופעלתי על ידי הפעילים הירוקים שרצו לדעת שזה לא רק עניין של תחושה, שהם לא מדברים תחושתית על זה שהעצים נעלמים מהעיר, אז זה לא תחושה שלהם. הנה, באמת העצים נעלמים מהעיר. מה עשינו עם זה בסטפ 2? אם אתם רואים עכשיו סדרת כתבות בוויינט על היעדר צל, לא יודעת אם יצא לכם לראות את זה בוויינט, אבל יצאנו ממש בקמפיין, קמפיין על היעדר צל, בקמפיין על היעדר צל, הפעלנו כתבים בוויינט, עשינו כתבה בעיתון הארץ. יצא לנו ממש בקמפיין בעקבות הממצאים האלה. גם הממצאים האלה הופיעו בכתבה. אבל מתוך הממצאים האלה יצא לנו עכשיו איזשהו קמפיין ציבורי נגד האישורים של קריטת עצים. מה זה עשה בתוך העירייה? הם יודעים, אנחנו דרשנו לכנס את ועדת איכות סביבה. דרשנו בעצם לעשות כל מיני פעולות. דרשנו בעצם, בעקבות הממצאים האלה, לעשות כל מיני פעולות במועצה. במועצה כאילו מה הייתה אכפת לה? פתאום התחילה לראות כתבה בארץ, פתאום התחילה לראות כתבה בוויינט. פתאום הנושא הזה, האישו הזה של עצים בצל רלוונטי, ואז הם יותר נזרים. אני דרשתי דיון חירום ספציפית על נושא העצים, תכף אנחנו נגיע אליו. אז זה באמת, עד פה דיברתי על ועדות, ודיברתי על חשיפת מידע. עכשיו אני עוברת את דרכי ההשפעה שאתם בטח יותר מכירים, שזה בעצם עבודת חברי המועצה ומליאת המועצה עצמה. חבר המועצה בתכלס הוא נהדר כוח. מה יש לו כבר? שכר עצר זה תפקיד התנדבותי. אתה גם עובד בדיי ג'וב ואתה עושה את זה באיזה סוג של התנדבות. יש את הוועדות שראינו מקודם, שלרוב הן סגורות לציבור וגם אם הן פתוחות לציבור לא מגיע, ויש את ישיבות מועצת העיר שמתנהלות אחת לחודש. פתוחות בקרמיאל או לא פתוחות?
כן,
פתוחות. פתוחות
ומצולמות? פתוחות ומצולמות, בסדר. לא, כי גם זה אצלנו היה מאבק, סגרו לנו את ישיבות מועצת העיר.
אז גם פה היה מאבק, הוא היה קצר, כי אחרי שראש העיר ראה מה קרה בערים אחרות.
בדיוק.
הוא הבין מהר.
יפה. אז, וזה יביא אותי לנקודה שלא חשבתי עליה, זה לראות מה קורה בערים אחרות, אנחנו נעבור על זה בסוף. אבל, אז באמת מה שיש, מה יכול לעשות חבר מועצת העיר, וכאן אני בטוחה שאתם יותר מכירים. לחברי מועצת עיר בישיבה יש שתי אופציות ליזום. אחד זה באמצעות העלאת שאילתות, ושתיים זה באמצעות הצעות לסדר. זה בעצם מה שחברי מועצת עיר יכולים לעשות. מה החוק מאפשר? החוק מאפשר לחבר מועצת עיר באופוזיציה, כל מועצה להגיש שתי שאילתות. האופוזיציה יכולה כל מועצה, כל חבר מועצת עיר באופוזיציה, שתי שאילתות. בקואליציה יש לה מין סדר חלוקה כזה כל פעם סיעה אחרת, וגם אף פעם לא משתמשים בו, כי שאילתה זה בעצם משהו ש... מביך את ראש העיר. אז זה אחד, דבר אחד זה שאילתות. מאיפה אני, שיושבת במשרד עורכי הדין שלי, מקבלת את הרעלות לשאילתות, והיו לי עד היום שנתיים ישיבות. נכון, היו לי עד היום שנתיים של ישיבות, וכבר פעם אחת שלא ניצלתי את מלוא המכסה, שלא הגשתי כל ישיבה שתי שאילתות. אתה מגיש את השאילתה 10 ימים לפני. אז אני תמיד, ותושבים גם יודעים, ותושבים מפעילים אותי, ואומרים לי כל מיני דברים בעצם שהתושב לא יודע שזו שאילתה, כן? הוא לא יודע שקוראים לזה שאילתה. פשוט אני מבינה שאפשר לעשות, מהבעיה הזאת אפשר לעשות שאילתה. ומה היתרון של שאילתות? שאילתות נועדו בעצם להביך פומבית וציבורית. מה היתרון נוסף שלהם? להבדיל מבקשה למידע שדיברנו עליה עד עכשיו, ולהבדיל מבקשה לחופש המידע, זה חוק על שאילתה, ראש עירייה חייב לענות בפתח הישיבה. אי אפשר להתחמק. מה שנקרא, מזה אין התחמקות. כל ישיבת מועצת עיר בכל העיריות בארץ מתחילות בתשובות לשאילתות. ולכן, לא משנה מה קורה, אם יש לי משהו שאני יודע שאני חייבת את ההתייחסות של חולדאי, בסופו של יום, הדרך שאני אגיש את זה, זה בדרך של שאילתה במועצה. ובואו ניקח סתם דוגמה.
זה מונים,
לא,
אבל הם מונים
לשאול. אבל עונים לא לעניין. וששואלים שאלת הבהרה, אז מטייחים. אנחנו כבר מפינו שאילתות שלא זכו בעצם לשום טיפול. זה התמסמס.
אז א', צריך, מי שמעלה את השאילתה, או קבוצת תושבים, עוד פעם, או קבוצת תושבים שמעלה את השאילתה, והיא זאת שהפעילה את חבר המועצה להגיש את השאילתה, בדיוק צריכה לדאוג בזה שזה לא התמסמס. איך דואגים למשהו שהוא לא התמסמס? ממשיכים שוב ושוב,
מצליחה בסופו של דבר להפעיל את ההבטחה של השאילתה.
אז בואו נדבר על זה שוב.
הלו, שאילתה, למה השאילתה והכל
שאלה? כאילו, כן, זה לא האזרח.
אז בואו, אז קודם כל, מה אנחנו כאזרחים בכלל יכולים לעשות? אנחנו כאזרחים, קודם כל, יכולים להשאיר את זה ברמת התודעה. עכשיו, לפעמים דברים של רמת התודעה, שזה לא פתרון של מחר בבוקר, אבל מאבקים קשים ותזוזות קשות, שהן סיסיפיות, אוקיי? זה כל הזמן מאבק ברמת התודעה והערכה הציבורית. תודעה והערכה הציבורית. אני רוצה לקחת את דוגמת הסייעת השנייה בגני ילדים. אנחנו, במשך 12 ישיבות מועצה, העלינו כל יום, כל ישיבת מועצה את אותה שאילתה. מדוע לא תממן העירייה את סייעת נוספת בגני ילדים של גיל 3, שמעל 20 ילדים, יש לנו 35 ילדים בכל גן. כל ישיבת מועצה. הוא קונה תמיד עלה את אותה תשובה, בסדר? זה לא תפקיד העירייה לממן, זה תפקיד המדינה. תמיד הייתה את אותה תשובה. אבל זה משהו שלא ויתרנו, זה נושא שלא ויתרנו לך, כי זה מאבק ראש בראש, אנחנו לא ויתרנו למאבק, ואין אתכם תמיד להשאיר אותו בתודעה הציבורית. עכשיו, זה כלי, שאילתה, אני מסתכלת עליה ככלי להשאיר דברים כל הזמן על השולחן, ולהשאיר אותם כל הזמן בתודעה. את אומרת לי, מחר בבוקר מישהו, כן, אז כן, מחר מישהו צריך ללכת לעבור. לדוגמה, אני אתן לך את נושא הרמפה הזאת. אותה איש, אני חברת אופוזיציה, בסדר? הם נורא רוצים להראות שהם בסדר גמור, שהם מלאכים, שהם פועלים תקנים ואנחנו עזויים, בסדר? חבורה של אנשים מנותקים ועזויים. אז לדוגמה, פנתה עליי אישה נחה מיפו, שהעירייה עשתה לה את הרמפה בכניסה לבית בכיסא גלגלים. למה? כי לא היה יותר בנייה על הרמפה. עכשיו, בעקבות זה שעושים את הרמפה, היא נכודה בבית, היא אסירה בביתה, הייתה 25 יום אסירה בתוך ביתה, לא יכולה לשבת אותה. מה? שבע מדרגות, בסדר? שבע מדרגות, לא יכולה לרדת אותם, מה לעשות? עכשיו, אני עשיתי את זה בצורה מאוד 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 ציורית, כאילו אסירה בביתה בגלל שאין יותר בנייה לכולה לרמפה מספינה, ולהפעיל תקשורת ביחד. זה הגיע למצב כזה שתפעלו לי ואמרו לי, קוראים בשלוש מתוך חניה, מה עשית פה? אנחנו כאילו עושים פה שינוי חירום, של 10 ימים במועד שהגשתי את השאילתה, שב10 ימים האלה הולכים להוציא לה יותר בנייה מזורז. העירייה החשבונה תבדל מחדש את הרמפה, הכל בשביל שקודי יעמוד בסופו של דבר על הפודיום ויגיד לשאילתה מתייתרת, הרמפה נבנתה. בסדר? אז שוב פעם.
פעלנו לפני מסורת הפעמים.
פעלנו לפני, בדיוק מה שהוא אמר. אבל זה לא עניין, אבל עובדה שעל ידי זה שההבחה הציבורית הזאת קרתה, הוא באמת פעל ולתת לה, את הרמפה. הדבר נוסף לדוגמה שקרה ממש בישיבה מועצת עיר האחרונה, זכויות עובדי קבלן, אצלנו יש בערך, יש אין סוף עובדי קבלן
בעירייה.
יש לנו אין סוף עובדי קבלן שמועסקים על ידי, אם זה חברות גינון, חברות ניקיון, אני מדברת בעשרות ואלפים, ואני רציתי שיהיה חוברת זכויות. למה חוברת זכויות? שכל אחד מהם יקבל חוברת שידע מה זכויות העבודה שלו. אמרו לי, יש אכיפה, אנחנו רופאים מדי פעם, אבל ביחידת האכיפה של זכויות עובדי קבלן, יושבים שני אנשים, מצוינים, עובדים טובים, אבל איך שני האנשים האלה, לסוג של בקרה על 1,000 עובדי הקבלן בגינון, ועל עוד 2,000 עובדי הקבלן בניקיון, זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לעשות אכיפה כזאת. אמרתי, בוא ניתן לכל עובד קבלן חוברת זכויות שמסבירה שידע שזה שעות העבודה שלו במנוחה, וזה מה שהוא צריך לראות בתלוש, חוברת שמסבירה זכויות משפטיות. עכשיו, ידעתי שכבר שנתיים וחצי עובדים על רעיון כזה בעירייה. כמו כל דבר, ממסמסים את זה, וזה לוקח זמן, וממסמסים ולוקח זמן. אז הגשתי שאילתה שאומרת, מה קורה עם חוברת זכויות הקבלן, שאנחנו נעשה אותה בארבע שפות, ברוסית, ובאמהרית, ובערבית, ובזה. ובאמת, מתקשר אליי אחד מהחברים שלי בתוך היחידה, ואומר לי, לא מבינה השאילתה של הפסטה. בשביל שחולדאי יוכל לבוא על הפודיום ולהגיד, לענות לשאילתה ולהגיד, השאילתה מתייתרת, הנה החוברת, בשביל שיוכל להציג את החוברת, הם 10 ימים לא הלכו הביתה. הם עבדו סביב לשעון, בשביל להציג את החוברת הזאת ולעשות אותה, שהוא יוכל להראות לי שהשאילתה מיותרת. לי, אני ידעתי שהוא הולך להגיד לי שהשאילתה מיותרת, זה לא היה אכפת לי. מה שהיה אכפת לי זה מה שהם אמרו לי בטלפון, את הרווח לנו עכשיו, במקום עוד 6 חודשים, זה נגמר ב10 ימים. רציתי את הזירוז הזה, רציתי את הזירוז הזה שיקרה.
רציתי את החוברת, תגידי.
בדיוק, רציתי שהיא את החוברת. עכשיו, לדוגמה, אם לא היו נותנים לי את החוברת עכשיו, היו אומרים לי, עובדים על זה, השאילתה מיותרת פה ושעה, זה בעבודה, זה בעבודה, זה קורה, והייתי רואה שזה לא קורה, ישיבת מועצתי רבה, עוד פעם הייתי מעלה את השאילתה, מה קורה עם החומר הזה והזה. עכשיו, שוב פעם, זה עניין של כמה תנודנים, אוקיי? מה זה שאילתה? זה אחריות של אותה קבוצת אזרחים שאכפת לה מהשאילתה, או אכפת לה מהסוגיה, מהנושא, לג'ס הזה, ולא
גם לגבי חברי
המועצה. מה זה נודית לחברי המועצה? חברי המועצה צריכים אותך, לא את אותה. וזה משהו שאתם חייבים להביא.
כן, הם צריכים אותך חברי ביום הבחירות. אחר כך...
לא. זה לא נכון. לא מדוע. כן ולא.
זה לא שנבחר.
כל חברי המועצה שאני מכיר אותי בחיצים, אם הם מקבלים פידבק חיובי, הם שמחים.
חברי מועצה.
אם הם מקבלים פידבק שלילי, הם מצבים.
לא, אבל לצערי גם יש תופעה אחרת שבכלל לפעמים לא מתקיימות ישיבות מועצת עיר. אחת לשלושה חודשים כי אין להם נושאים.
כי אין להם נושאים.
הקואליציה
קיבלתי. אז קודם כל, אין את זה דבר, אין נושאים.
זה לא שם כזה דבר, אבל...
יש מלאגי. אני שנייה רוצה לרוץ במצגת, ואנחנו נעשה חצי שעה שאני רוצה לשמוע דברים, ואני רוצה... חצי שעה של המיקן רוצה לשמוע דברים ולחשוב ביחד על איך עושים עוד שם. אז דבר ראשון זה שאילתות, דבר שני זה הצעות לסדר. לכן אמרתי שאין כזה דבר של אין עושים. מה זה הצעה לסדר? הצעה לסדר זה שאתה מעלה נושא לסדר היום ואתה מבקש שהנושא הזה יידון או במועצה או שהוא יידון בוועדה הרלוונטית. הצעה לסדר, חבר האופוזיציה יכול לעלות גם כל ישיבה, ואמרתי, חברי קואליציה יכולים לעלות כל ישיבה, אבל יש להם סדר מסוים ביניהם. וזה בעצם הנושאים שצריכים להיות על סדר היום, או על סדר יומה של המועצה, או על סדר היום של הוועדות. זה בעצם מה שמביא את הוועדות. גם את כל ההצעות לסדר האלה, מאיפה אני לוקחת? אני לוקחת מהפייסבוק, כי אני רואה איזה קבוצות קיימות בפייסבוק תל אביביות, ומה המאבקים שמניעים את אותן קבוצות בפייסבוק. אז כן, אני משתמשת המון בפייסבוק, ובפייסבוק בתכלס משתמשת ציבור. או שאני נפגשת ואני חברה בהמון המון המון קבוצות מאבק שונות. זה לא שאני מובילה אותם, אני חברה, אני איתם כחברה, אבל...
את שהפייסבוק זה גם מקום...
מקום מידע. מבחינתי חצי מהצעות הסדר שאני רוצה עכשיו לזה. אוקיי. מה? שנייה. אז המון 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 דברים מגיעים ועולים לי דרך הפייסבוק. לדוגמה, מאבק המדרכות שסיפרתי לך מקודם, שבעצם המדרכות הופתעו מהולכי הרגל. והכל שם זה אופניים שנוסעים, או מכוניות שחונות, או אופנועים שנוסעים. זה קבוצה מאוד גדולה, תקראו להציל את מדרכות תל אביב. יש שם איזה 3,000 חברים, מאבק שלמדתי עליו בפייסבוק, אז הבנתי שיש בעיה. ביקשתי...
מה?
נכון, נכון. וזהו, ואז הבנתי שיש בעיה, וביקשתי שמועצת העיר, ואז אמרנו, אוקיי, לא מועצת העיר, בוא נקים ועדה מיוחדת, משהו, שיהיה דיון בזה בתוכנית אופרטיבית לפתרון, עם נציגים א', ב' וג'. אני באתי לדוגמה ספציפית עם פתרון של הגבלת שעות שמותר לחנות במדרכות. היום מותר לחנות על המדרכות בתל אביב מ-7 בערב עד 9 בבוקר, אז אמרתי, לא עד 9 בבוקר, כי ילדים הולכים לגן ובעצם צריכים לרדת לכביש, שזה לא יהיה 9 בבוקר, שזה יהיה עד 7 בבוקר. סתם לדוגמה, אתה גם בא עם הצעה לסדר עם משהו שהוא קונקרטי. לדוגמה, אוכל בצהרונים, ביקשתי...
עבודות בכביש.
מה?
עבודות בכביש. עבודות בכביש, אין כל איזה שהוא הצעה לסדר.
עם אוכל בצהרונים, ביקשתי, אני רוצה שיהיה סקר, אז זאת הייתה הצעה לסדר, אני רוצה סקר שביעות רצון ממועדוניות. אנחנו הורים צעירים, אני לא יודעת לכמה מכאן יש פה ילדים שעדיין הולכים למועדוניות שאוכלים שם ארוחת צהריים, אני רוצה שיהיה סקר שביעות רצון לכל ההורים בעיר, אתם הרי מתקשרים תמיד במכרזים, אוקיי? אבל אני רוצה שיהיה לוועדת מכרזים שאני חלק ממנה אינדיקציה, זה לא רק החברה הזולה ביותר. זה גם צריך להיות החברה הטובה, החברה שיש ממנה איזושהי סביעות רצון. אז לדוגמה, על אוכל בצהרונים, אני רוצה שיהיה איזשהו סקר סביעות רצון מהורים, סקר מועדניות, אני רוצה שיהיה סקר סביעות רצון. זכותם עובדי קבלן, נתתי לכם כבר את זה. נוהל שיתוף ציבור, קריטי. אני רוצה שכל החלטה, לדוגמה, תכנונית, אפשר להחליט על זה, אוקיי? כל החלטה תכנונית בסדר גודל X מסוים, לא יקבלו אותה, בלי הליך שיתוף ציבור, והליך שיתוף ציבור ממוסד. מה זה הליך שיתוף ציבור ממוסד? לבוא עם כל מיני שאלונים ברוטשילד ולהגיד להם, אתם חושבים ששיפוץ את הילד יפה או לא יפה, זה לא שיתוף ציבור. או לבוא עם כל מיני שאלונים ולהגיד, המבנה הנטוש הזה, נעשה אותו ככה או ככה, זה לא שיתוף ציבור. יש מתודיקה, אוקיי? יש מתודיקה לאיך עושים שיתוף ציבור איכותני. ואיך עושים שיתוף ציבור איכותי, זאת מתודיקה שלמה, זו הרצאה מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, כשאת חושבת על זה. אתה עושה שיתוף ציבור, אתה לדוגמה לגבי מבנה או תוכנית מסוימת, לוקחים את המעגל הראשון של השכנים פיזית במקום, מעגל ראשון ומעגל שני, ואחר כך לוקחים מעגל של משתמשים פוטנציאליים ואת מעגל של כל העיר. יש מתודיקות, יש חברות שמתמחות ועושות את זה, יש מתודיקות לשיתוף ציבור, אבל אני רוצה שהעירייה תפנים, אוקיי? שבכל החלטה שלה לא יודעת מה, לייעד מבנה ציבורי ל-XYZ, היא לא מקבלת את ההחלטה הזאת, בלי הליך של שיתוף ציבור. נקרא לזה סוג של משאל עם. בסדר? משאל עם לנכס. אבל זה לא באמת משאל עם. כי מי שיגיע זה אותם אזרחים מעורבים ואכפתים, שלהם אכפת להיות חלק מהשיתוף ציבור. עכשיו, כשאנחנו באנו ב-2008, אמרתי אז עיר לכולנו, ודיברנו בשפה הזאת, זה היה סינית. אוקיי? זה היה סינית, לא הבינו מה אנחנו רוצים, אבל היו בחירות, נבחרו, זה שיתוף הציבור. היו בחירות, כבר נגמר, לא צריך לשתף את הציבור, הציבור בחר את הנציגים שלו. ואנחנו כל הזמן אמרנו, לא, מעבר לשקיפות, שנייה, אנחנו כל הזמן אמרנו, מעבר לשקיפות שהראיתי לכם קודם עם התקציב של איך הוא צריך להיות מוגש לציבור, ששוב פעם שם זה היה עתירה, שבסופו של דבר זה היה עתירה במחוזי, זה לא הסתיים בפסק דין שאפשר לקחת ממנו תקדים, פשוט השופט אמר לעירייה, תאמינו לי שאתם לא רוצים פה פסק דין, והעירייה הבינה את הרמז. אבל שיתוף ציבור זה משהו שהוא קריטי, אנחנו קיימנו על זה דיונים שלמים, אוקיי? דיונים שלמים במה יהיה נוהל שיתוף ציבור, מתי מקיימים אותו, מתי לא. אפשר, אתם יכולים להחליט במבנה ציבור, כן או לא, ב-X הוצאה תקציבית או Y תקציבית. נוהל שיתוף ציבור, אנחנו מובילים על הליכים, עכשיו, בחוק התכנון והבנייה, אתם יכולים להתעלות את זה. כל פעם שמחליטים לפתוח מרכז מסחרי חדש, או חוק התכנון והבנייה, הוא חוק שגם מאפשר, ויש בתוכו עיגון לשיתוף ציבור. זה הליך שממש נמצא בתוך חוק התכנון והבנייה, ואפשר גם להתעלות בו ולהשתתף בזה. אבל כאן זה לא יקרה, זה לא אינטרס עירוני, וזה לא יקרה מתוך העירייה. זה יקרה רק אם יהיה לחץ ברמת התושבים, ולחץ מסיבי שלא מבטח, על כך שיגבשו נוער שיתוף ציבור. ואני, כשהצעתי את ההצעה הזאת, שאנחנו נגבש בהצעה לסדר נוער שיתוף ציבור עירוני, אז ישבו איתי בקהל מסה של תושבים, זאת אומרת, אני הגעתי, הצלחתי להביא מסה של תושבים, שיראו אותם, שיראו שהם יושבים בקהל, ודורשים את נוער שיתוף ציבור. סקר עצים לשימור עירוני גם, אחרי שקיבלנו את המידע, כי הראיתי לכם מה זה, בקשה למידע על העצים, אוקיי, בקשה למידע על העצים, אז מה השלב 2? השלב 2 זה לעשות רשימת עצים לשימור עירוני. בסדר? זה לקחת את המידע ממקודם ולפרוט אותו עכשיו לרמת המעשה. ברמת המעשה זה כמו שיש בתים לשימור בעיר, אני רוצה שיהיה עצים לשימור בעיר. עיריות שכן עשו את זה עד היום זה עיריית באר שבע ועיריית ירושלים, אוקיי? שתי עיריות, הם עשו את זה באמצעות אדם טבע ודין, גם באר שבע וגם ירושלים, והם עשו סקר שימור, סקר עצים לשימור, הכוונה היא שממפים את כל העצים בעיר, זו פעולה חשובה, ממפים את כל העצים בעיר, במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי, ועל פי הפרמטרים מסוימים שמוגדרים מבחינה מקצועית, קובעים מה הם בעצם העצים, שלא משנה מה אי אפשר להגיש לגבי בבקשה לפריטה, כי אלה עצים לשימור, בסדר? יש מאוד כאלה. לא אנחנו נקבע מה הפרמטרים, יש ועדות מקצועיות שדן טבע ודין וחברה להגנת הטבע יודעים מה זה, זה על פי, זה על פי קוטר עץ, על פי הנדירות שלו, אם הוא נדיר או לא נדיר, הוותק שלו, עצים שהם מעל איקס שנים, לעומת עצים שמתחת איקס שנים, אבל יש רשימה, וביקשתי, וזה כן התקבל, זה כן עבר, אפילו שאני באופוזיציה, שנכין, ואם אפשר לנופות את תל אביב, קל וחומר שאפשר לנופות את כרמיאל, בסדר? שנכין, זה לא אני מכינה, הורים מקצועיים מכינים את זה בשיתוף פעולה עם עמותות.
אולי שבל את הרבה פעולה.
אוקיי.
יש.
כן, התחילו את המסכות. אוקיי, והכוונה היא באמת לראות מה הם העצים לשימור כן או לא. הגבלת תעריפי מוצרים במתקנים עירוניים. לי יש ילדה, למה אני צריכה לשלם במתקני עירייה, אני לא יודעת מה, על בקבוק מים מינרלים ככה, או על ארטיק או על וילה. גם סקר, בקשה לסדר שהובלנו, שאמרנו, במתקנים ששייכים לעירייה, אם זה במתנסים, אם זה בבריכה ציבורית וזה, הגבלת מחירים. לא יכול להיות שבקיוסק עירוני, אוקיי? המחירים יהיו פרוצים שהזכיין יכול לגבות כמה שהוא רוצה. זה מטרות קטנות. זה מטרות שמשפיעות על היום-יום, אבל זאת מטרה ועוד מטרה ועוד מטרה. והיום על חוף הים, אז אתה תראה של חוף הים, אם פעם גבול בקבוק מים נראה לי 12 שקל, היום זה 6 שקלים על חוף הים, בסדר? אז זה הגבלת... הגבלת תעריפים, הגבלת תעריפים על מוצרים, בכלל זה לא על כל המוצרים, אבל זה כן על מינרלים, זה כן על קרטיבים וארטיקים. זה 6-8 מוצרים כאלה, אוקיי? 6-8 מוצרים, שאפשר לקחת את כל המתנסים בעיר, ואת כל איפה שיש מקום שהוא עירוני, גם שהוא מופעל על ידי, בכל מקומות זה מופעל על ידי יזם פרטי, בסדר? ובעצם לחפוף את היזם הפרטי למחיר העירוני. אבל, לא היו סופרים אותי, בסיר צינות, לא היו סופרים אותי, אילולי הייתי באה עם קבוצה של תושבים מאחוריי. לא היו סופרים אותי. ואין כזה דבר השפעה במועצה, אין כזה דבר באמת השפעה במועצה, בלי כוח אזרחי גדול ומגובש. אין, זה לא קיים. עכשיו, כל אחד מהמאבקים האלה שאני רוצה לתת לכם את התיאור עליו, זה היו מאבקי דון קישוט. מאבקים של 10 שנים, מאבק הראשון הוא מאבק של 15 שנים, שאנשים אמרו, בחיים לא ילך, והנה אנחנו מבקשים ולא שומעים אותנו, ואנחנו מבקשים ולא קורה כלום, ומה נעשה ומה נעשה ומה נעשה. ושוב פעם, כמה שזה נראה שזה לא מזיז לראש העירייה, וכמה שזה נראה שזה לא מזיז לקואליציה, מסה כן מזיזה.
אולי
הבת שחצה
של
נקודות 5. שנייה.
אם
זה החלופין,
אומרים, יאללה,
בואו
נעשה את זה
ושיורידו
אותנו מהצד.
נכון. מסה כן מזיזה. הרבה פעמים עבודת המועצה שלי היא בעצם כלום. היא רק נועדה בשביל הפרופיל התקשורתי ובשביל המסה, בשביל לייצר את אותה מסה לפעולה אזרחית. כי במועצה היא מפסידה בעצבות. כל אחת מהצורות לסדר האלה, דרך כלל כמעט שהוא שקיבל, יש לי עוד אלפי הצעות לסדר שתמיד מצביעים נגדי ואני בתכלס מפסידה בעצבות. בתקציב אני מפסידה בעצבות. אני תמיד אפסיד בעצבות.
בתור
הרבה. וגם כשאנחנו היינו 6, הפסדנו, זה 31 חברי מועצה. אז זה לא שם. העבודה היא בכלל לא שם, העבודה היא בשינוי התודעה הציבורית. אני סוג, אוקיי? אני סוג של המועצה, כאילו ביפה, אני משתמשת. ומה שאני רוצה זה שמשתמשים בי כפלטפורמה להעלות נושאים. זה כן פלטפורמה להעלות נושאים, למרות שמוחצים אותנו. מה אנחנו חושבים על המדרכות של תל אביב? אמרו לי, נא באוזן, לך לחפשי את החברים שלך. אבל הנושא הוא כן חם. זאת אומרת, זה שהם אומרים משהו, הם בסופו של יום יצטרכו לעשות יותר, כן אנחנו לא מפטרים לגביו, לא מפטרים, לא מפטרים. אותו דבר על כל אחד מהנושאים שאני רוצה להראות פה עכשיו. פארק קריאת ספר לדוגמה, שטח של גינה, שלא גינה, זה היה חניה, זאת, זה היה חניון כזה של הצבא, ואחר כך חניון מוזנח, פשוט שטח מוזנח במרכז העיר, שכמובן העירייה ראתה איך אפשר לעשות ממנו כסף, ורצה למכור אותו ליזם פרטי, לעשות שינוי ייעוד משטח ציבורי לשני מבנה למגורים, לשני מגדלים, בסדר, ולהקים שם שני מגדלים. זה היה מאבק שכל יום שלישי וחמישי, ואני מדברת איתכם על למעלה מ-10 שנים, כל יום שלישי וחמישי, פעם אחת הגיעו שני תושבים, פעם אחת מגיעים 20 תושבים. התושבים אמרו, מהמגרש חניה הזה, אנחנו נעשה פארק, לא משנה מה. עכשיו, היו שם דחפורים כבר שהתחילו חפירות של בנייה, בסדר? ברמה כזאת. והתושבים הגיעו ואמרו, אנחנו נראה במקום את החלום שלנו. אנחנו נראה במקום את מה שאנחנו חולמים שיהיה. ועשו שם ימי שלישי היה קולנוע, לא חיכו שהעירייה תעשה את כל פעולות הציבורות קהילתיות. באו עם מסך, עם סדים כזה, ועשו שם בקיץ.
בואו, אבל עוד שבקיבור.
כן, כן, עשו, וזה קורה במרכז תל אביב. עשו עם, סדים הקרנה של סרטים. אוקיי, הקרנה של סרטים, אמרנו לראות כאן סרטים, הקרינו סרטים כל יום שלישי בחודשי הקיץ. עשו גינה קהילתית. כל אחד מהבית, שתילים וכאלה, הביאו חפוז גינה קהילתית. פעולות בריכות גיגיות מים לילדים, קורס יוגה לנשים וגברים, שכל פעם היה לנו פשוט בקבוצה מתנדב שיביאו קורס יוגה. זאת אומרת, פארק, אוקיי? זה פארק, פארק, זה מגרש חניה, אוקיי? זה מגרש חניה, אם אתם תראו איך המקום נראה, אוקיי? מגרש חניה שהפעלנו אותו, הפעלנו אותו בשטח שהוא ציבורי, על הפעל והחמתה של העירייה. עכשיו, זה עלה באין סוף ישיבות מועצה. באין סוף, ותמיד כולם, כל חברי הקואליציה מחויבים להוריד את זה, לא יבנו שם שני מגדלים. אבל, באמת, לחץ, אני חושבת שהיה שם לחץ של 15 שנים, פלוס התנגדויות ולשים מקלות בגלגלים, זה הלך בד בבד, גם לשים מקלות בגלגלים של ההליכים התכנוניים, של אותו, של אותם שני גלגלים. כן, גם ההליכים התכנוניים זה. וגם הרבה פעמים זה היה כמעט להיכנע, כי העירייה אומרת, אתם יודעים מה? טוב, לא שני מגדלים, נבנה מגדל אחד, ובחצי השני תקבלו פארק. כמעט 70% מהאנשים פרצו ללכת על ההצעה הזאת, כי לפני 5 שנים זאת הייתה נשמעת ההצעה הטובה ביותר שאפשר לה, זה היה נשמע ניצחון, אוקיי? זה היה נשמע ניצחון. אבל כאן ארגנו הפגנות מול מועצלים, אוקיי? כל פעם שהייתה הצעה לסדר בעניין פארק קריאת ספר, הוא לא היה פארק, הוא היה פשוט חניון בקריית ספר. קריית ספר? אז היינו מופיעים את הקהילה, והיינו מופיעים את התושבים להפגין בחוץ. לאן שחולדאי לא היה הולך, לאן שהוא לא היה הולך, בכל פתיחה, בכל אירוע ציבורי, היה משמרת מחאה, אוקיי? הייתה משמרת מחאה של שני אנשים עם שלטים, פארק קריית ספר. ככה, ליוו אותו 10 שנים איפה שהוא לא הלך. אותו דבר מאבק שאני לא הייתי מעורבת בו, מאבק אוסישקין. הרסו להפועל תל אביב בכדורסל, הרסו להפועל בתל אביב בכדורסל את האולם שלהם, שם אבל זה עודי ספורט, זה משהו אחר, זה עודי ספורט מוטרפי, והחרפנו אותו לאן שהוא לא הלך במשך 10 שנים, קיבלו אולם בסופו של יום. העניין הוא, זה ריצה, וזה חייבים להבין, זה מאבק סיזיפי ומרחקים ארוכים, אבל הוא כן, הכוח האזרחי שלו הוא בהקשנות, הוא לא לוותר, הוא בחיבורים. הרבה פעמים אנשים כותבים מכתב, אומר, אוקיי, אז אני שולח מכתב, וזה התמצתה הפעילות האזרחית שלי. אני מקבלת המון מכתבים. מכתבים שראש מועצה מקבל, או שחבר מועצה מקבל, מכתבים לא מניעים לפעולה. בסדר? מכתבים לא מניעים לפעולה. מה שמניע לפעולה, למה שמפחדים עליו, כן מניע לפעולה זה לראות מסה. אז מסה אפשר לראות בעצומות, אוקיי? בעצומות של הרבה מאוד אנשים שכותבים. ואיך אנשים יחתמו? תכף אני אראה לך את הסיפור הבא, בעצם בבית צעירות מזרחי, אנשים יחתימו אם אנחנו מערבים אותם. אני הרבה מאוד לילות קטטתי את רגליי בלחלק פליירים על עניין מסוים או על סוגיה מסוימת, כי רוב הסיפור זה לא שהוא לא אכפת, הוא פשוט לא יודע. אוקיי, אנשים לא יודעים. עכשיו, עוד דבר שלמדתי באין סוף פעילויות שלי, זה שאנשים לא פועלים מתוך סולידריות. שזה משהו עצוב להגיד אותו, אבל זה משהו שאני למדתי. אנשים פחות יוצאים החוצה מתוך סולידריות, אנשים יותר יוצאים החוצה כי זה נוגע להם. אוקיי? אם זה נקודה שנוגעת לך וכואבת לך, אז אתה תצא החוצה להילחם אליה. ומה זה מביא אותי? זה מביא אותי לדוגמה השנייה של בית צעירות מזרח.
רגע, אז יש מר כהן
פה. מה?
יש.
רגע. עוד מעט יש תמונות, אחרי השקט הזה יש תמונות. מה השעה לרון? אני רוצה לנקד את החלק השנייה המעשית. בית צעירות מזרחי, זוכרים את רשימת נכסים הנטושים? וואלה, מבנה עצום נמצא ליד הקאמרי ברחוב דוב עוז. נטוש 28 שנים. read my lips, 28 שנים. מקום לנרקומנים, למסוממים, כאילו מזריקים. זווה, אוקיי, זווה. מה העירייה רוצה לעשות איתו? את זאת שתתת איתי את התשובה הנכונה, מה העירייה רוצה לעשות איתו?
מגדל.
למכור אותו ולהרוויח ממנו כסף. בסוף כמו מגדלים. ואנחנו השכנים שומעים את זה ומתעלפים. לא יקום ולא יהיה, אנחנו רוצים במרכז תל אביב, מרכז קהילתי, רב קהילאי, לגמלאים, לקשישים, למבוגרים, לילדים, רוצים מרכז רב קהילאי. אנחנו אוספים, מה זה אוספים? אנחנו הולכים בית בית, מקדישים לזה באמת את החלטה. עכשיו, זה עניין של הקדשה, אני נדעה תינוקת, בסדר, ולא חברת מועצה בשלב הזה. כל יום חמישי ידעתי שלא משנה מה, ימי חמישי שלי מוקדשים למאבק הזה. למה? כי ככה. ומצאתי עוד קבוצה של שכנים ושכנות מטורפים, והחלטנו להקדיש את ימי חמישי למאבק. והזמנו עכשיו מאבקים בשביל למשוך, בשביל למשוך ציבור, אז א' זה צריך לעניין אותו ספציפית, אז ברור שזה עניין את הציבור של השכונה, זה צריך לעניין אותך כי לא זה לא בא, ושתיים, זה חייב להיות דבר חיובי, זה חייב להיות דבר כיפי. ואנחנו כמו בפארק תיאטר בדוב עוז, ואתם מיד תראו את זה, הצענו כל פעם פעילות כיפית, אני חייבת שנייה לעבור. זה המבנה פה מאחורה, אוקיי? שהוא נמצא פה. אנחנו כאן על מדרכה, שתבינו איפה אני נמצאת, בסדר? כאן המבנה הוא מאחור, הוא מבנה עצום. ואז אמרנו, אף אחד לא יבוא, אוקיי? אף אחד לא יבוא אם אנחנו נגיד לאנשים בואו להפגנה. אז בואו לך להפגנה אחת, בואו לך לשתי הפגנות. תכף אני אספר לכם בגדול, במחאת האימהות עושה ככה על חינוך חינם מגיל 3. צריך להציע לאנשים פעילות כיפית. גם לא עשינו את הכל ילדים. אז פה אתם רואים, בקיץ עשינו פעילויות של בריכה. עכשיו, אימהות משוועות לפעילות עם ילדים בחודשי הקיץ. מאוד קל, זה כל מיני טריקים שיווקיים כאלה, מאוד קל לגייס אם את בעצם נותן להם פתרון לאחר הצהריים, שהוא פתרון נחמד בתעסוקה לילדים לאחר הצהריים. מה גם שהמטרה הכוללת זה שיש לנו מרכז קהילתי שגם הם וגם הילדים שלהם ייהנו ממנו. אבל שוב פעם, הפיצוח נקרא לו, אנשים בתל אביב הם לא יותר מעורבים ופחות מעורבים מאנשים בכרמיאל. בסדר? האנושות היא אותו דבר בכל מקום. השאלה היא הפיצוח. על איך לפצח ואיך להגיע עליהם. זאת השאלה, על איך אני יותר מסה, איך אני מפצח ומגיע, ואנשים הם אותו דבר, לכולם יש את החיים הפרטיים שלהם, וקשה להם לזוז את המשר הזה מהקומפורט זון, מהאזור הנוחות שלנו. אז שוב פעם, הפיצוח הראשון הוא להבין שמאבק מוצלח צריך את קהל היעד שלו. הוא צריך את קהל היעד שלו, שלהסביר לקהל היעד של התושבים, של התושבות, למה זה נוגע, אוקיי? למה זה נוגע לכם? כי אם יהיה פה עכשיו בית ציבורי שבו אתם תוכלו לשמוע חוגים או פה ושם, אז זה משהו שהוא נוגע לכם. כי איכות החינוך נוגעת לכם. כי צפיפות בכיתות נוגעת לכם. זה אני מדברת על אלימות. אפשר אבל לחשוב קבוצה קבוצה מה המאבק שיניע ושנה את האנשים. ודבר שני, לחשוב על רצף של פעילויות קבוע. זה חייב להיות ביום קבוע, לא עושים כל פעם יום אחר, אלא כל פעם ביום קבוע. ולאורך זמן. ויהיו ימים שיגיעו שני אנשים, והיה, נשבעת לכם, ימים שמגיעים שני אנשים, וימים שמגיעים 30 אנשים. אנחנו עשינו, על חגים הרבה יותר קל, כל פעם לכבוד חג, אז גם בפארק קריאת ספר וגם פה בדוב עוז, היינו מתכנסים להדלקת חנוכיה וערב סופגניות, וכל חג היה לו סביבו, אוקיי? כל חג היינו ממש מקימים את הקהילה, אנחנו יצרנו קהילה שהקמנו אותה די בכוח. גם סביב הפארק וגם סביב המבנה הזה. אז הנה, זה דוגמה לפעילות בקיץ. זה המבנה יותר... זה המבנה פה יותר בגדול, אתם יכולים לראות אותו. ופה יש חומה, אנחנו לא יכולים להיכנס אליו. הוא חסום בחומה. אבל אנחנו יושבים פה במדרכה, יש פה מלא מלא ילדים. פה היא נותנת להם שיעור בזמרה. עכשיו, צריך להיות יצירתיים. צריך להיות יצירתיים, כי שום דבר פה לא עלה כסף. לא שינמנו לאף בן אדם. שיעור בזמרה, שיעור בגיטרה, שיעור ביוגה, שיעור... קריאת סיפור, אוקיי? קריאת סיפור משותפת לילדים. הכי פשוט ספר, סיפורים, עושים הקראת סיפור. פה לקחנו דפים, כל אחד מהם זה, זה כל פעילות כזאת, זה כל, אני מראה לכם בעצם את הקיץ הקודם שלי, כל יום חמישי מה היה, בסדר? צבעי גואש וידיים, ועושים צבעי גואש וצבעי ידיים. מעגל אופניים, אוקיי? זה במאבק, זה במאבק למען שבילי אופניים תקניים, מסה קריטית של רוכבי אופניים שירכבו יחד במסה ויחסמו בגביל. סתם דוגמה למאבקים, למאבקים אחרים, לא רואים פה כמה היינו, היינו הרבה יותר מזה. פשוט מסה, שתחשיבו מסה שכול, זה לא משהו לא חוקי, אפשר לרכב על אופניים, פשוט רחבנו ככה בבלוק אופניים כזה.
ואיפה לכולם היה אופניים?
אני רוצה להגיד לך שמתחילות
שאנחנו
נראה לי נקלע, זה הבת שלי בתל אביב, זה פה אין
שיעור של אופניים. אוקיי, זה נראה כאילו יש לכם המון. אז הנה דוגמה שאני רוצה לדבר על משהו שאפשר לעשות. אז הנה דוגמה למשהו שאפשר לעשות. גם עכשיו אני חייבת להסביר משהו אחד. שמו דקל, אין שבילי אופניים בתל אביב יש. ב-2008, חי נפשי. ב-2008, כשעיר לכולנו נכנסה למועצה, נוח אפרון, שהוא דוקטור, הוא בא מהתנועה הירוקה, אמר שבילי אופניים. עודי אמר לו, בקיץ התל אביבי, מישהו ייסע על אופניים לעבודה ממקום למקום, ופתרו עד היום, זה וידאו שאני תמיד אומרת, צריך להשתמש בוידאו הזה של ישיבת המועצה. מישהו בתל אביב ייסע בקיץ התל אביבי, בלחות של תל אביב, באופניים, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. אבל שוב פעם, ביקורת מהציבור, הגם שהיא בהתחלה מתקבלת בזלזול, ותאמינו לי, אני לא מכירה את ראש העירייה שלכם, ראש העירייה שלי הוא טיפוס מאוד שחצן, ושהוא כותל, הוא כותל עם הרבה מאוד ביטחון בעצמי. בסדר?
הוא לא קורא, הוא כותל, הוא פשוט מוריד את ההצעה הזאת.
כן, אבל שוב פעם, ביקורת ציבורית, ביקורת ציבורית.
אני רואה פה וידאו של חודאי, אם אני הייתי נכנס, אני לפעם השנייה הייתי בא עם נשק.
ככה, בהולך נכון. אבל עוד פעם.
שלנו רודנו כפעם.
אבל שוב פעם, הוא אמר לו, בחיים לא ייסעו בתל אביב באופניים. אבל פעולות כאלה של רכיבת אופניים, זה לא נוצר בגלל שהעירייה חשבה שצריך שבילי אופניים. שוב פעם, זה דברים שלוקחים זמן, ב-2008.
פעולות של הבריכות וכל הדברים האלה, זה היה חוקי?
מה?
כל הפעילויות של הבריכות,
זה אין שום בעיה, אין שום בעיה לא חוקית. זה המדרכה נס, שום דבר לא חוקי בזה. מצאנו איזשהו
שביל
כזה. לא,
עכשיו
הזדמנות.
כל יום שני,
אני רוצה
שאני אתנו לקניון הישן, זה שבוע
אני רוצה בדיוק, אנחנו נדבר על זה.
הם רצו את המקום.
אני רציתי את המקום.
בשביל הדברים שהיא עשתה.
נכון.
אנחנו לא רוצים את זה בדיוק. אנחנו לא רוצים את המקלט. אנחנו נשאל אותם.
תכף, אנחנו נשמע רגע דברים. אז לדוגמה, שבילי אופניים באמת לא היו. אילולא היה נוצר. מסה מלמטה מהציבור הזה, זה ממש תנועת, כל תנועת אופניים היא גרסרוץ. אותו דבר, הנה אני מראה לכם על מבנה אחר, מרכז לאומנות שהחליטו לסגור אותו, נקרא בית מאיר סדנות, בית מאיר אוף, מרכז אומנות שהחליטו, הרי החליט אגם לסגור אותו, לעשות שם איזשהו אולם אירועים. אותו דבר, אז קיימנו שם בתוכו סדנות אומנות. הנה עוד מהמבנה הזה, עוד טיפה מהמחאות של המבנה. כאן אני כבר לא זוכרת מה זה היה. זוכרים את פארק קריאת ספר, את החניון?
כן.
זה המאבק, בעצם אם אתם מקישים בגוגל פארק קריאת ספר, זה באמת, אני חושבת, מאבק התושבים בישראל הכי הכי מוצלח שקיים, או מאבק התושבים הכי מוצלח, הוא נמשך שנים, הוא היה דון קישוט, זה היה כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסיכויים. יצא עליו סרט ישראלי שנקרא טפס על העץ או משהו כזה של גור בן טוביץ', ממש סרט שמדבר על המאבק. ושוב פעם, עכשיו חולדאי ינחס את זה, כאילו זה פשוט לא יאמן. אבל זה כמובן,
זה היה רעיון שלו. זה כמו יום היעד עם התעשיות.
אנחנו דרך אגב, כחלק מטקטיקת המאבק, הצענו לו בהתחלה שזה יהיה פעם חולדאי. זה היה חלק מפרקטיקת המאבק. אוקיי, שיהיה כאילו פעם בשמו, בשביל לבוא אליו בטוב.
שתמות יהיה לך משהו.
אבל שוב פעם, עכשיו העירייה, העירייה מנחסת את זה כאילו, העירייה מנחסת את זה כאילו זה רעיון שלה. ושוב פעם, יש ישיבות מועצת עיר מוקלטות, ברית ההפגנות, זה נורא מצחיק אותי. אבל זה מצחיק בקטע טוב, מה אכפת לי שאנחנו נהנים? אנחנו נהנים, זה פארק מהמם, אני אראה לכם עוד, הנה, זה הפארק מלמעלה. אוקיי. וכאן היו צריכים להיות שני מגדלים בפארק הזה. כאן היו צריכים שני מגדלים. מאבק איתנים שכלל את התנועה לאיכות, את התנועה, את אדם טבע ודין שעשו לנו סקר, מהו השטחים הירוקים הפתוחים לעומת מה השטחים המיושבים וכמה צריך להיות שטח פתוח לבן אדם. כל מיני דברים שביקשנו מהם, זה לא היה פשוט. ושוב פעם, אני חוזרת, זה היה כל יום שלישי וחמישי בשנים האלה שהגיעו לכאן קבוצה של מטורללים, בסדר? ולא ויתרו ועשו את מה שהם רוצים, ולפני הבחירות, זו עוד נקודת הסיכום בעצם, לפני הבחירות, דרך להתעורר שנה לפני, שנה שלה וחצי לפני הבחירות, לקחת מועמדים או סיעות שרוצות להתמודד וחייבים לרתום אותם לשלושה מאבקים ספציפיים. לא סתם, אחרי זה עושים, התושבים ארגנו, אוקיי? התושבים פה בקריאת ספר, הם ארגנו הייד פארק בתקופת הבחירות. זה לא היה פארק, שתבינו, זה היה חניון, ובזמן הבחירות הם מארגנים בקבוצה מאוד מאוד חזקה בפייסבוק, הם מזמינים את כל נציגי המתמודדים, את כל הסיעות השונות, לבוא לאיזשהו הייפר כזה, להגיד את עמדתם בפעם קריאת ספר. ואותו דבר עשו גם קבוצה אחרת, שהזמינה להייפר בנושא חוף הים. בתקופה הזאת אנשים מאוד 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 לחיצים, מתמודדים לחיצים, ראשי עיר לחיצים, כולם מגיעים, יש להייפר בבחירות, אתה רואה שרשימת הורים שמתחרה איתך, תלך לדבר שם, אז אני לא הולך לדבר שם, אז כולם ידענו. חשוב בדברים האלה זה לצלם, לצלם, לצלם. למה? כי מישהו בוגד אחר כך בחוק בחירות שלו שאפשר יהיה גם לערוך את הווידאו ולצלם אותו ולהפיץ אותו ולהביא ציבורי. עכשיו שוב פעם, אי אפשר זידה של אינטגריטי אישי. יש הרבה חברי מועצה שכן אומרים משהו אחד ויום אחרי שהם, יום אחרי שהם נבחרים שלא ולהתראות. זאת אומרת לך אתה גם רואה את ה... תפקיד ההתנדבותי שלך ואיזה בן אדם, מה? ואיזה בן אדם אתה? אבל שוב פעם,
לא, לא, זה לא בכוונה, אני פשוט שכחתי.
אבל שוב פעם, אבל שוב פעם צריך להבין שבתקופה של שנה, שנה וחצי, המבנה ההוא של דוב עוז בסופו של יום, רציתי לראות לכם את סוף התהליך. בבחירות האחרונות, אנחנו הצלחנו להחתים איזה 2,500 חתימות. חולדאי הבין שהוא במרכז תל אביב, אשכרה הולך לצנוח. הוא ממש הבין את זה שהוא הולך לצנוח, ואז תיקנו בברזל שולחן. אם בישיבה במועצת, זה לא מועצת עיר, אבל זה היה איזושהי ישיבה של פגישת רוב, המנכ"ל העירייה אמר, לא יקום ולא יהיה מבנה קהילתי, זה היה בשמינים לשישי, אמר, לא יקום ולא יהיה מבנה קהילתי, שנה אחר כך הם כבר שינו את הסגירות שלהם, אוקיי? בדיוק, שנה אחר כך הם שינו את הסמירות, ואז אמרתי לו, חביבי, לא רק שיקום, ואז אומר לי, בסופו של דבר, הולך לקום שם מרכז קהילתי, ואז אמרתי להם, לא אתם תקבעו מה להיות תכנים במרכז הקהילתי הזה, מרכז הקהילתי הזה יוקם, אתם הולכים לשרת אתכם את ההצעה של שיתוף ציבור, אז המרכז הקהילתי יוקם מלמטה, משיתוף ציבור ומצרכים מלמטה, ובאמת, מורידה את הכובע, לקחו חברה חיצונית, גם לא רציתי שהשיתוף ציבור יעשה על ידי העירייה, כל מה שביקשתי זה שיפתו לזה תקציב, לקחו חברה חיצונית שמתמחה בלעשות הליכי שיתוף ציבור, ובאמת שזה יגבש את הצרכים האמיתיים שלא מה שחושבים מלמעלה, אלא את הצרכים של התושבים ושל תושבי השכונה, ובאמת רציתי לראות לכם את ההזמנה הזאת לשיתוף ציבור, ובאמת במבנה הגדול הזה הולך, במבנה הגדול הזה עכשיו קומה ראשונה של תהיה גני ילדים, ובשלוש קומות העליונות יוקם מרכז קהילתי, כל מיני דברים יצירתיים שעלו בשיתוף ציבור, כמו קיר טיפוס על הקירות החיצוניים, יהיה קיר טיפוס, למעלה הולך להיות מקור לחקלאות אורבנית, אוקיי? משהו שגם...
על הגג.
על הגג. חקלאות עם ארוכות אורבניות.
יש לנו מצפות
בפש. כן.
חווה חקלאית.
כן, חווה חקלאית הזאת למעלה על הגג. בקיצור,
שקלו לנו
פה. אבל שוב פעם, הפעולות פה היו פעולות גינון ביחד ושתילה ביחד. הדגש, אני יכולה לתת לכם טיפ, הדגש הוא ביצירת קהילה, אוקיי? הדגש הוא ביצירת קהילה סביב המעגל. והקהילה נותרת בדברים כיפים ביחד. אנחנו עשינו המון דברים כיפים ביחד, היינו מגיעים לשתול ביחד, והיינו מגיעים לחגוג, אמרתי, לחגוג, זה לא כמובן בערב החג, אבל לציין את החג ביחד, והיה לנו קורס יוגה, והיה לנו שעות סיפור לילדים, ותמיד תמיד בחודשי הקיץ סרט, בשני המאבקים, תמיד סרט כזה שמוכן, קהילה, יצרנו קהילה, ומתוך הקהילה מצטרפים, אוקיי? מתוך הקהילה הזאת מצטרפים, ולפעמים בכלל שוכחים את המאבק, אני רוצה שתבינו, לפעמים, אוקיי? לפעמים נראו טוב זה, מה, בנסח שני לא ישבנו ודיברנו כקבוצה כל פעם, וואי, חייב לקום פה פארק, וואי, חייב לקום פה פארק.
חשמל למשל נטו לקחתם לדברים האלה, חשמל.
מאחד מהבתים, נרצנו חוט מאחד מהבתים. תמיד האנשים שהיו יותר אקטיביסטים, היו המעגל שסבב את המעגל השכנים גם, בשני המקומות, בשני המקומות שכרנו יש מהבתים. בשני המקומות שכרנו מהבתים. ושוב פעם, גם היה לנו לפעמים הסתגלנו גנרטורים, גם, דברים שאפשר לדעת שיותר קל אולי להציג בתל אביב, אבל הסתגלנו גם בנה פעמים גנרטורים. אבל העיקרון הוא היה לבנות קהילה שהרבה פעמים לא זכרה, אוקיי? שהרבה פעמים לא זכרה מהנושא הספציפי של המאבק. אבל הקהילה הזאת היא קהילה
שלא זכרה שהיא מאבק.
היא לא זכרה שהיא מאבק. אפילו הם אמרו, זה לא מאבק, זה מאהב. כי אנחנו לא באים נגד, אנחנו באים לטובת הפארק, והם אמרו, ימצאו מילה כזאת של מאהב, באים לטובת הפארק, באים לטובת
לטובת
המטרה של שינוי מקום. ושוב פעם, גם בשנה, שנתיים האחרונות, קהילה אחרת שאני רואה שאני מצליחה מאוד לעורר זה קהילות של הורים. לא יודעת כמה זה רלוונטי כאן לקבוצה, כן או לא. אבל גם קהילות של הורים מאוד קל, לכאורה לדבר על חינוך זה קל, אפשר לגבש הורים סביב. סביב חינוך זה נושא שאפשר לגבש סביבו הורים. ושוב פעם, אתה מציע פעילות נחמדות. עכשיו, גם צריך להתאים לקבוצת המאבק. הנה דוגמה, קבוצת המאבק היא נשים בגיל X. אז אפשר לעשות דברים שמעניינים. להזמין להרצאה, אפילו תביאו, זה במקומות ג'יפה של הג'יפה של הג'יפה, אבל דואגים לאיזה כיסא, לא יודעת מה, כלב כמו ככה, אתם לא צריכים לזכור את המקום, אבל כן לבקש מהם את הכיסאות דעתי, ואז עושים עם מעגל נשים כזה, וכל פעם משהו אחר, כל פעם משהו אחר, בסדר? כמו כל פעם משהו אחר, אבל לא ויתרנו על הנוכחות, לא ויתרנו על הפעילות. ושוב פעם, המאני טיים, אני לא צריכה להגיד לך, זה ברור מאליו, המאני טיים הוא יותר מהבחירות. זה שנה לפני הבחירות. לא, לא, ממש בשנה לפני הבחירות אפשר להתחיל, לסמן נושאים, לסמן נציגים, להכניס נציג משלכם שיהיה מפלא לכם, כמובן זה הכי חשוב. אבל שוב פעם, זה לייצר קהילה אזרחית, כי מכתב אחד, או עוד מכתב פה, מכתב שם, בלי הייצור של הקהילה הזאת, וזה דבר גורר דבר. זאת אומרת, האלה של פארק, כספר כבר אוטומטית באו איתי לאחר כך למבנה של דובות. זה קהילה מתגבשת וגדלה וגם יש איזושהי סולידריות בין קהילות ובין... סולידריות בעצם בין מאבקים שהם לכאורה מאבקים שונים. וזה אני אסיים ואז אני רוצה לשמוע אתכם קצת. סולידריות בין מאבקים. אותי לדוגמה, אני לא תושבת של גבעת עמל. בסדר? אני לא תושבת גבעת עמל, אבל יש מאבק מאוד מאוד גדול בגבעת עמל. אנחנו, מכל אחד מהמאבקים האלה, הגענו לכל מה שעשו אנשי גבעת עמל. נתנו להם סולידריות מלאה במאבקים שלהם. אותו דבר לגבי שכונת הארגזים בתל אביב. ועכשיו אנחנו בעצם, זה לא שהם באים ומעניין אותם המאבק של המבנה הזה של בצירות מזרחים, אוקיי? אבל הם תומכים. ובשעת האמת, יש לנו איזשהו נט כזה של מאבקים. הנה, סיפרתי לירון שאנחנו עושים ב-30 ביולי. בפארק הזה, שזה הסימבול שלנו. ב-30 ביולי אנחנו עושים הייד פארק, לא הייד פארק, כן, הייד פארק מאבקים, ואנחנו קוראים לכל המאבקים התל אביבים לבוא ולדבר 5 דקות. יגיע קהל, לא יגיע קהל, זה לא כל כך משנה לי, אם יגיע או לא יגיע קהל. אבל מאבקים יבואו, יבואו מאבק המדרכות, יבואו מאבק הים. וכל אחד נציב את הדיב לקו, ושהם לא לבד, ושביום פקודה עדיף אולי לחבר כוחות וללכת ביחד, ולא לוותר, ללכת רק על מאבק כזה או רק על מאבק כזה. אז זהו, אז זה פחות או יותר, ושוב פעם, זה לא לוותר. העיקרון הוא לא לוותר, וכן לנסות לייצר את הקהילה, ולייצר את הקהילה בדברים שהם שהם אטרקטיביים להגיע אליהם. להפגנות אנשים פחות אוהבים להגיע, אלא כן, זה ממש 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 משהו שיוכל לפנות אותך מהבית. אבל כן אפשר לייצר לעשות פעולות נחמדות. וגם אפשר לבוא עם הרבה מאוד הצעות לעירייה, שבתכלס לא כולם שטן, בסדר? העירייה כן, לא שהיא רוצה להגיד את השבוע, אבל היא כן גם מחפשת רעיונות. ואפשר לבוא ולחשוב ולעבוד גם בשיתופי פעולה ולתת גם רעיונות טובים. אוקיי? רעיונות של איך אפשר לעשות ביחד פעילות ל-X, Y, Z, לא לך.
לדעת שמקום פה, מקום שצריכה, שמתכנס, שהמפגשים האלה, העירייה לא תחבר לנו.
גם לי לא הייתי. גם לי לא נותנים להתכנס לשם מפגשים האלה.
משולה עירוני ציבורי.
לא, לא נשתמש.
בסדר, אבל הנושא של הפעול.
נכון, גם לנו לדוגמה, גם לנו לא היו נותנים מקום. עכשיו כשאני חברת מועצת עיר, אז אם יפנו אליי, אני אגיד, בטח בואו כאילו, אני לא יודע אם יש לחברי מועצת עיר אצלכם אפשרות להיכנס לדעת, אבל לנו יש.
יש משרד,
ובכל קומת משרדים יש חדר ישיבות. אז עכשיו כשהכניסו אותי כנציגה, אנחנו, כמו שאמרתי, היינו כל מתכנסים, כל הפילוסים שלנו היו או בבית, או באמת בגינות ציבוריות, שבחורף אי אפשר להתכנס להם, אבל עכשיו כשאני מציגה, אז באמת, אני כמו משרד נדל"ן, לצורך העניין, כל מי שצריך להתכנס משהו בונים, ואז אני אומרת, אין בעיה בחדר העירוני. אבל זה לא שאם הייתי באה עכשיו עיריית תל אביב ואומרת לה, אני רוצה לקיים קורס, בואי תתני לי מקום. בחיים.
זכותך לבקש לכל פעילות ציבורית כזאת, זכותך לבקש...
כל עוד היא לא פוליטית. אסור לי לעשות פעילות פוליטית בתוך מקרי העירייה. אבל אני קוראת את זה פגישות תושבים זה לא פוליטי, זה קשר עם
הציבור. לא מזוהה פוליטית,
זה כאילו קשר. בינינו, מה זה לא
מזוהה פוליטית?
אם מישהו מתקשר אליי, ברור שזה אופוזיציה, או העירייה לא יהיו איתי. אבל לדוגמה, בוא נראה דברים שכן ספציפית אפשר לפרוט אותם ולזהות אותם. אני לא יודעת כמה מבני ציבור יש בכרמיאל.
אבל לפני שנדון בזה, אני רציתי לשאול עוד בהרצאה עצמה. לא דיברנו על התאגידים העירוניים. בכרמיאל התאגידים העירוניים זה חור שחור.
כן.
חור שחור טוטלי, הרבה יותר מערים אחרות.
אוקיי.
עדי אלדר, כשהיה ביושב ראש השלטון המקומי, שם הוא התמחה בעניין הזה.
אוקיי.
15-20 שנה הוא בנה את הנושא הזה. התאגידים העירוניים בכרמיאל מתנהלים מתחת לכל ביקורת, ללא עין פקוחה של רשם העמותות. זה הכל פיקציה אחת גדולה.
אוקיי.
ואם יש איזו מלחמה שבה צריכים לשים פרובים ולהתחיל להיכנס, זה התאגידים העירוניים. ולכן הייתי...
אז קודם כל... גם תל אביב מאוד 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 מתנהלת על ידי תאגידים עירוניים. כמעט כולה, אני יושבת בחברה בוועדת כספים, ואני רואה שהכספים הם להעביר...
כן, אנחנו בכל זאת, אבל נצטרך לתחום את זה רבע שעה לכל הדיון, בסדר?
אבל לדוגמה, אני קודם כל רציתי מידע מתאגידים עירוניים. רציתי מידע מחברת אתרים, אוקיי? רציתי מידע מחברת אתרים, על החוזים שלה מול אנשים שהם מפעילים את חוף הים, בקיוסק בחוף הים. אמרו לי, סליחה, סעיף 140 ואלף, לא חל על התאגידים העירוניים. חשבתי, אוקיי? לדוגמה, מה אני עושה עם התשובה הזאת? והמון פעמים, באחוזות החוף, שזה חברת החניונים, רציתי איזשהו חוזה, וכל הזמן אני מקבלת את התשובה. ואז אמרתי, יש לי שתי אופציות, אני יכולה ללכת לעתירה מנהלית, שהייתה מצליחה לדעתי, כי אני מפרשת את מסמכי העירייה, גם כי כוללים את מסמכי תאגידיה. אבל זו הייתה אופציה אחת. אופציה שנייה הייתה להפעיל חבר כנסת. אוקיי? ואני הפעלתי מספר חברי כנסת ממספר מפלגות, זה כל כך מצחיק לי, זה בדיוק הסמס שקיבלתי מאלה, ויוגש ביום שני הקרוב הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות. אוקיי? זה יוגש ביום שני הקרוב, זה גם הצעת חוק שהיא לא תקציבית, היא ללא עלות, לכן אנחנו צופים לה הצלחה. ומה שביקשתי שיהיה בהצעת חוק הזאת, שאת אותה חובת שקיפות שקיימת, להכיל אותה גם על חובת שקיפות התאגידים העירוניים, כי אני נתקלת פה שוב ושוב ושוב בבעיות בתאגידים העירוניים שלנו. ברגע שיש לזה עכשיו, אני פניתי לכל מיני אנשים ולכל מיני גורמים, אני יכולה להגיד לדוב חנין להביא את ההצעה, אבל גם פניתי לגלעד ארדן מהליכוד, הוא גם תומך בהצעה. זאת אומרת, זה גם בלי עלות תקציבית, זה לא כזה בעיה, לכאורה, מבחינת הכנסת. ושוב פעם, מה יקרה, אני לא יודעת, עכשיו זה ממש עכשיו... זה ממש עכשיו בחיתולים, אבל זה בשביל שסעיף 140 א' במקום כל מה חשב, במקום להתפלפל איתו עכשיו בבית משפט, כן, חלוך חל, בואו נגדיר את זה בצורה אחרת. להרחיב את זה בחוק, ולפחות להתחיל ולייצר את השקיפות. שוב פעם, זה שהחוק עכשיו יתחיל לזה את השקיפות, זה עדיין לא אומר שלא יהיו מאבקים משפטיים, שלא יהיו מאבקים משפטיים, אבל לבית משפט יהיה יותר קל לחייב אותם במסירת המידע, ברגע שיש את הסעיף הספציפי בחוק, שאומר, זה חל גם על תאגידים עירוניים. בית משפט יהיה הרבה יותר קל. עכשיו, הבעיה של הרבה מאוד כסף הזה, זה שהוא גם, הוא פחות שקוף. מה את רואה? את רואה בתקציב בעצם, את לא רואה את התקציב של התאגידים העירוניים. גם לזה אנחנו פועלים ברמה חקיקתית של הכנסת. גם לעניין התקציב, שקיפות של התקציב של התאגיד העירוני, זה גם, זה ברמה של להפעיל חברי כנסת, לא ברמה של, שאני אצליח איכשהו לשכנע את חולדאי. אז זה גם חשיפת מידע וגם חשיפת התקציב שלהם. בעצם זה משהו שאני זיהית, אני, מאז שנכנסתי למועצה, זיהיתי אותו ככשל, אבל אני מאוד מוכברת בכל מיני אנשים לנסח את ההצעה פה. כן, עד
כדי. רציתי לשאול סגלית ואני.
כן.
לרוב בשכונה שיש מקלט.
אוקיי.
במקלט הזה מתכנסים...
לא, לא משנה.
לא, לא. מתכנסים, לא, לא רק תגמי. מתכנסים חבורה של אלפים בשבוע, כמו שאתם כל יום,
כל יום,
כל יום, וזה מאוד לא נוח לתושבים, כי אסור להם לעשן במקלט, כי זה מקום ציבורי, למרות שמעשנים במקלט, ואז יש איזה סטודים.
והתושבים האלה, מה, מי זה?
מרקומנים?
לא, 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 לא.
זה מרכז גמילה, אבל העניין הוא זה לא המרכז גמילה, אין לנו בעיה שישאר מרכז גמילה שיבואו יום יום, 365 יום. הם מעשנים במקום הזה. עכשיו, קודם כל זה מקלט ציבורי, מחר מחרתיים מלחמה אי אפשר להשתמש במקלט כביטחון, כי זה פשוט בלתי ניתן לרשום. והיותר נכון להגיד זה שהפתחי עיגור הם ישירות לתוך הבית שלי, ואני פשוט מעשנת, בלי לקנות סיגריות חינם, מי שרוצה באמת
להעשן. אבל יש מעשנים, בגלל שצריך לא מעשנים במקלט, סליחה, הם מעשנים בחוץ, ואז הם מלכלכים, כי המקלט הוא יושב בתוך שכונה, זאת אומרת, בתוך שביל.
אוקיי, עכשיו זה מאבק שאני מנהלת פרופן שלי לבד, וישיבות מועצה האחרונות, שתי ישיבות האחרונות, וגם עולה כשאינטו. בסדר, נתנו תשובה.
התשובה האחרונה שנתנו,
שתוך שבועיים עד חודש...
לא, 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 סליחה.
לא, אבל אחר כך עלה שוב.
אחר כך זה עלה שוב. אני הייתי בפגישה במקרה בזאת בישיבת מועצה, מחכים לטופס 4 מחברת חשמל. ומה
היא טופס 4 ליד למה?
לחשמל.
לחיבור חשמל.
במקלט?
כן. במקלט אחר.
במקלט אחר.
לאזור תעשייה? לאזור תעשייה.
עכשיו, טופס 4 אווירים. זה יכול להיות, תמיד אפשר לעזוב את זה על מישהו אחר, אני יכולה לעזוב את זה על מישהו אחר. עד שיהיה טופס 4.
אוקיי, אז קודם כל תגידו כזה דבר. צריך לבוא תמיד חיובים. זה גם אנשים שמקבלים... משפט החיפי, ושתתחל לשכם, גם אחר כך יותר יבואו ויעזרו לכם. אז קודם כל נגיד, אנחנו מברכות על זה שיש כוונה להעביר אותה, אבל בואו נבדיל בין הטווח הארוך שזה הכוונה להעביר, לטווח המיידי עכשיו, מה הפעולות שאפשר לעשות עכשיו. אתם רוצים לתת להם שם עליות? אנחנו מברכים את זה, כמו שאת אמרת עכשיו, אני לא יודעת את שמיהם. זה מאוד, מאוד תנסו להימנע מלצייר כנימבי, נימבי זה נוטי מהבקיארד. זה מאוד קשה, קל, לעשות דה-לגיטימציה למאבק לגיטימי ולהגיד, זה אנשים שלא רוצים לידם את נחלאים והנתקעים, ואז יוצרים אתכם כסוג של רשאים. אז לא, תגידו, אז הם עכשיו...
אני תמיד שנייה. אומרת.
אוקיי, שנייה.
תמיד. שאין לי שתית אנשים שום אוקיי. דבר.
אז זה משהו שחשוב מאוד.
הם רוצים לעבור בעצמם.
אוקיי, שנייה. אבל משהו שחשוב להגיד, אז בואו נראה איך אתם יכולים, בזמן של עד שיקרה טופס 4, להקל עלינו את החיים. לדוגמה, שימו עובד ניקיון, אוקיי? תגבירו את הסדירות הניקיון, את אומרת על
הערובה.
את מדברת על הערובה, לא, לא, את
מדברת על הערובה.
ערובה אחת,
את אומרת על הגדלי סיגריות,
תאמין לי, ערובה אחת.
פתחי עיברו כאלה שמסביב.
משהו שלדוגמה יכול באמת לשנות משהו מהיום ולהטיב איכות חיים. כמו לדוגמה איזשהו נכס ציבורי, כשהמקלט הזה יתפנה, כשהמקלט הזה יתפנה, איך אפשר להשמיש אותו לטובת האנשים שגרים בסביבתו. זה מה שצריך, איך אפשר
להשמיש אותו? להשמיש אותו כמקום בטוח לשעת מלחמה, זה גם שימוש שכרגע אי אפשר להשתמש בו.
בסדר, אחרי שיעשו שם, יש 1,001 שימושים שאפשר לעשות, אבל העירייה בהגדרה לא מאפשרת שימושים לפי רעיונות פרטיים, אלא רק לצרכים שלה.
אז אפשר לעשות, להציע להם ועדה משותפת, זה מה שנקרא ועדת שיתוף הציבור. לעשות איזה עכשיו, הוא ירצה את זה, כי הוא ירצה להשתיק אתכם. בוועדות הרשות שאמרתי שיהיה, זה ועדת שיתוף הציבור, ובוועדת שיתוף הציבור הזאת, להעלות צרכים בעצם מתוך הציבור, ומשם מתוך ועדת שיתוף ציבור, ולהגיד לו, הנה, ולתת דוגמאות, תמיד, 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 לתת דוגמאות בערים אחרות. הנה יש שיתוף ציבור בתל אביב, הנה יש שיתוף ציבור בנתניה. לתת איזשהם דוגמאות של שיתוף ציבור, ולהגיד לו, בוא נעשה אנחנו שיתוף ציבור, ונוכל למפות. בתכלס, הרי תמור רוצה להתהדר בזה שהוא ראש עיר שמשרת את הציבור ורוצה לבוא להתרדות. יש שום מספיק,
מה? מספיק.
יש לו מספיק חיים. אם זה קצר, בסדר?
יש משהו אחד שאני כאילו מה שנקרא דוחפת אתכם מעבר לגבש קהילה שזה יותר זה, לדרוש דרישה מאוד קונקרטית. בואו, יש ועדות רשות שאפשר להקים, בואו נקים ועדת שיתוף ציבור שנחשוב ביחד, אתה תעשה את זה סתם, משהו קונקרטי שאפשר לעשות. ועדת שיתוף ציבור זה גם יהיה איזשהו מקום להעלות בו דברים שיהיו בו נציגים עירוניים. או לבקש פגישות של מנכ״ל העירייה, יש רבעים בכרמיאל, זה רוב הרוב הרוב, שמנכ״ל העירייה...
יש שכונות, אבל זה לא...
שמנכ״ל העירייה יעשה פגישת חצי שנתית או חד שנתית עם נציגות של תושבי הרובע. או לדוגמה, בואו נקדם בחירות לנציגות רובעים, לנציגות לבדי
שום. זה עשו דברים כאלה. כרמיאל
תתיר שיש בה ראש עיר שמכהן כבר שש קדנציות. על פי פגישה כתובה, להזיז דברים ולשנות מאוד קשה, לא בטוב ולא ברע.
להזיז דברים ולשנות
קצת של לשנות, קצת לשנות
את הרעיון. מה, ככה מסיים עם הפסלם?
לא, 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 לא.
לא, אנחנו לא אופטימיים בבחירות
האלה שלנו. לא, אנחנו לא אישה לדעת, גם בבחירות האלה אמרו בין 70 אני נפגשתי עם יושבת ראש האופוזיציה של כבר יוני 38 שנים, מחיים שם. זה צריך להיות ברמה הארצית, ודה אני לא מבטרת.
הגבלת הנזק.
כן. כל הפעילים החברתיים ברגע שהיא...
אז אם אתם רוצים, אנחנו צריכים כולנו בכל הארץ, בניין. כמו שיש לוביסטים, אוקיי? יש לוביסטים לנובל אנרג'י על הגז, וכמו שיש לוביסטים, אנחנו צריכים איזשהו פעילים חברתיים מכל הארץ לעשות את הצעת חוק של הגבלת קדנציות, ובעצם לבוא באיזשהו מסה, לא שרק קבוצה
תשמיעה. אבל עובדים על זה?
לא,
עובדים על זה. לא, עובדים
על זה.
רגע, אנחנו חייבים
אלי, יש שאלה
ספציפית
או משהו?
כן,
לא,
יש
שאלה
שאמרתי
לי,
אנחנו בכל ה... הרצאות בזה, גם הערב דיברנו על זכויות של התושבים. קורה, ובטוח שקורה הרבה פעמים, שיש ניגוד אינטרסים בין התושבים עצמם. את נתת דוגמה של החנייה על המדרכה, שאת רוצה לקצר את החנייה. אבל מצד שני, הדיירים של אותו בניין, זה יפגע בהם.
נכון.
כי הוא לא רוצה לקום בבוקר מוקדם להוציא את האוטו שלו. מה קורה במקרה כזה?
הרבה פעמים זה קורה. לי מאוד זה קורה המון 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 פעמים, הקונפליקטים בין התושבים. ואז א', אני בגלל שאני באה מתוך תחום הגישור, אז אני מנסה לראות הצעה שהיא לא תהיה דרסטית. אני חושבת שלא צריך להחנות על המדרכה בכלל, אבל אני מבינה שיש מצוקת חנייה, אז אני אומרת לא שלא יחנו בכלל, אלא שיחנו עד 7 בבוקר, כשזה השעה שילדים הולכים לבתי ספר ולגן, וקשישים הולכים למרפאות, ולא יחנו עד 9 בבוקר, כי ב-9 בבוקר כבר כולם נמצאים. אני לא עשיתי לכם פה מצגת של לראות איך הרחובות חסומים, אבל הם חסומים פיזית.
ואפילו אצלי בשכונה
שלי. הם חסומים לחלוטין.
יש את זה למעלה מין...
לא, זה במרכז תל אביב, זה במרכז תל אביב. אין רחוב, אתה יורד, אתה חייב ל... אמא עם עגלה, אם אתה נכן כיסא גלגלים, אני הבאתי לראש העיר שירי מתלונות הציבור, נכן כיסא גלגלים, לא יכול היה להמשיך, הוא היה חייב לבקש מעובר אורח שירים אותו, תביא את ההשפלה של גבר בן 50, שמישהו ירים אותו בשביל שהוא יוכל לעשות ככה, לעקוף את המכונית, ושירים אותו חזרה למדרכה. זה גם סוג של השפלה, וניסית, אבל שוב פעם, זה עניין של איזונים. אני חושבת שלא צריך בכלל, למרות שאני בעלת רכב. אבל עדיין הבנתי שאם אני אגיד לא צריך בכלל, אז אני פועל את השיטת הסלמי. אז אמרתי, בוא נקצר את השעות. גם בעלי רכב, זה עניין של בטיחות חיים מול נוחות של לישון קצת יותר מאוחר. אז שיגיעו ויזיזו את הרכב שלהם בשבע בבוקר מהמדרכה. זאת אומרת, זה עניין של איזונים. אבל בגדול, המאבק בין מציאת האיזונים, אני בסופו של יום חייבת להתייצב בצד איזושהי קבוצה שאני חושבת שלא משנה כמה עדה אני אקבל מהציבור. זה הדבר הנכון.
אבל צריך פתרון אלטרנטיבי, סתם דוגמה. איפה הם יחנו?
אז הנה, הפתרון, הצעה לסדר של
הצעתי. לא, איפה הם יחנו? סתם דוגמה, הבת שלי גם...
לא, שבע, שייסו לעבודה, מה...
לא,
לא היה כבר...
אז בואי תסתכלי, אז הנה, אני שואלת.
אבל סתם, הבת שלי
למשל... אז שאמרתי את זה, איפה כתוב? תסתכלי רגע, תסתכלי, שאמרתי את ההצעה הזאת, בד בבד, את רואה את מה כתוב פה? עדיפות לתושבים בחניוני העירייה, יש חיילים של אחוזת החוף, שהיום הם תפוסים לרובם על ידי מי שבא מחוץ לעיר, אז אמרתי, בשעות הערב, בין שבע בערב לתשע או שמונה בבוקר, תנו בכל חניון עירוני, תשמרו מראש 50% לתושבי תל אביב, אוקיי? תשמרו 50% לתושבי תל אביב, כי לך כתושבת חוץ, לא משנה לך אם את משלמת את הכסף בחניון עירוני או בחניון פרטי או ציבורי. את במילא כתושבת חוץ משלמת את הכסף הזה. זה אותם תעריפים, לא משנה לך אם עיריית תל אביב מקבלת אותו.
איפה סתם דוגמא בנחלת בנימין? סתם דוגמא.
יש מיליון חינוכים.
כן, מיליון חינוכים.
יש מיליון חינוכים. יש מיליון חניונים אורינים, הבעיה היא שאני כתושבת מרכז תל אביב, אני גרה ליד פרישמן, אני גרה בדיזינגוף פרישמן, שם יש את הקאמרי נגיד, בסדר? ויש שם חניון ציבורי, ושאנחנו מגיעים לחניון העירוני, הוא תמיד תפוס, כי כל מי שבא להצגה יתפוס אותו. בהבימה, חניון העירוני של 800 מקומות, הוא תמיד תפוס, כי כל מי שבא גם להיכל התרבות וגם להבימה יתפוס אותו. אז תעשו עדיפות, 50% תשמרו לתושבים עירוניים, והחיצונים ילכו וישנו לחניה פרטית, לחניונים פרטיים. זה לא, אפשר לעשות את התעדופות. זה לדוגמה מה שנתן,
אוי, כשאנשים יבואו להצגות במיטבוטים.
אבל זה כאילו, אני
חושבת אנשים שאירן
בשטור. שמעבר לזה, את שואלת אותי מה אני באמת חושבת, אני באמת חושבת שאירייה לא תוכל לספק חניה, אבל זה כבר מקוח מאוד ארוך. אני חושבת שבלונדון לא מספקים לחניה, ולא בפריז, ולא בחיוב. זה לא משאב, אנחנו התרגלנו בארץ שזה כאילו משאב חינם. זה לא משאב חינם באף עיר בעולם. ולכן, אבל שוב פעם, זה בעיות נורא ספציפיות לתל אביב.
אבל עם חנייה.
מבחינתי, אני לא חושבת שלכרמיאל יש בעיה. אבל שוב פעם, ההצעה שלי הפרקטית אליכם, מצטערת דקה.
יש בעיות חנייה?
כן, יש.
באמת, אין?
לא יודעת, אני לא מכיר. אין בעיות חנייה,
יש דבר אחד שמאוד מפריע. רבים אלה החניונים
במעשה. שמסמנים את החנייה.
ברק, כן.
אמרי סיתנו את זה לפני 20 שנה שם חמיות, היו שביעי הקטנות. היום המכוניות...
אז אפשר לעשות
את זה. אני נכנס לחניון של רמי לוי, אני חונה, אני לא יכול לצאת.
אני
רוצה
להגיד
לך, אנחנו חייבים לסיים.
תראה איך הגברים הצטמצמו.
דברים שאני רוצה לתת, ירון כבר באיץ.
אני רוצה לסיים עם...
דברים שאני רוצה להאיץ בכם לפעולה שאני מזהה שהיא אפשרית. אחד בנושא של נכסי עירייה, שתיים בנושא של שקיפות, שלוש, כל דבר שקשור באיכות, חינוך איכותי וכדומה, וארבע, בפנאי, לא לזלזל בפנאי. פנאי מאוד מתחבר לי לנכסי עירייה, שצריך לזהות נכס עירוני ולחבר אותו לשנות הפנאי של התושבים שם. בסדר, לקחת נכס עירוני וכן לעשות איזשהו מאבק על פנאי. בריכת שחייה יש בכרמיאל?
כן.
מה? אוקיי, אפשר וצריך לעשות מאבק שהגיע הזמן, אוקיי, שהגיע הזמן לפתוח את בריכת השחייה, כי בריכת שחייה אחת שהעיר הייתה קטנה זה בסדר, אבל הגעתם 40 אלף תושבים, לא מספיק בריכה אחת לא יכולה לשרת 40 אלף תושבים. סתם דוגמה לשעות פנאי, משהו שמתאים לכולם.
הסעיף הראשון זה
נכסי ראש העירייה
או
עירייה?
נכסי
הנציב העליון.
נכסי ראש העירייה.
האמת
היא
שאני לא בטוח שכאילו
תל אביב
הוא
דוגמה
מאוד חריגה במובן הזה
של נכסי
עירייה.
אתה יכול
להציע. אתה יכול להציע, הוא יורד ולא עד שהוא רוצה. שנייה, כשאני אומרת נכסי עירייה זה לא רק
שנייה.
נכסי עירייה זה לא...
שאלה ממש קצרה.
נכסי עירייה, קודם כל תקבלו את הרשימה. הדבר הראשון זה לקבל את הרשימה. זה א', דיברנו על סדר פעולות. דבר ראשון זה מידע, מידע, מידע. אחרי זה נבין מה עושים עם המידע, אבל דבר ראשון זה מידע. שתיים, שאני אומרת נכסי עירייה, זה לא רק נכס בנוי, זה גם קרקעות. אני לא יודעת אם לעירייה יש, אבל אני בטוחה שלעירייה יש גם קרקעות שהיא מייעדת.
הכל קרקע מתאימה פה, זה בחכירה.
אוקיי, אז גם בתל אביב זה קרקעות בחכירה. עדיין, גם מה שאמרתי על דולפינאום זה קרקעות מדינה בחכירה.
ראש העיר העביר מוסך...
עדיין שבונים שכונות חדשות, אוקיי, עדיין שבונים שכונות חדשות על קרקע. שבונים שכונות חדשות על קרקע עירוני, צריך להקפיד ולראות שהעירייה לא מתפרקת מכל נכסיה, מכל הקרקעות שלה. שגם כשמבינים שכונות חדשות שזה טוב, זה מבורך, זה מביא ארנונה וכדומה, והאינטרס העירוני הוא לא לבנות שכונות חדשות. שכונות חדשות אומר לשרת עוד תושבים ולתת להם בית ספר ולתת להם חינוך, לתת להם נושאים. רוצים לא פעילות. כל עירייה רוצה ארנונה וארנונה מסחרית
יחידה.
כל עירייה רוצה תמיד לשנות, זה חוק בכל הארץ. כל עירייה תמיד תעדיף שטחי מסחר, שטחי מסחר, זה מה שהכי מסחרי, אוקיי? תמיד ירצו, אם גם כבר יש איזשהו קרקע ציבורית, יעשו לה שינוי ייעוד, השינוי ייעוד יהיה קודם כל למסחר. למה? כי מסחר מביא כסף. ארנונה מגורים פה וארנונה מסחרית היא
כאן. זה קיים
פה המון. אז מה שצריך להבין זה, אם אנחנו רואים, נכסי עירייה זה לא רק נכס בנוי, אם אנחנו רואים קרקע שהיא קרקע ציבורית, לפני שעושים את השינוי ייעוד למסחר, או ביחד עם זה שעושים, אפשר להגיד, אוקיי, אבל שחלק X מהקרקע דווקא כן באזור מסחרי, זה בסדר שבאזור מסחרי יהיה איזשהו מבנה שהוא, לא יודעת מה,
לנוער,
לבני נוער, שהוא יהיה איזשהו מועדונית. מה שעושים אתנו זה אומרים ליזם, אתה רוצה לבנות פה, אתה רוצה לקנות, אתה רוצה לחוזה בנייה, אתה צריך להקים, כמו עסקה קומבינציה, אתה צריך להקים את ה... ואז בוא לא לעירייה כסף. ממש כמו שאתה עושה עסקת קומבינציה, בוא אתה היזם, ניתן לך יותר זכויות בנייה, אבל בוא תקים את המועדון לנוער, בסדר? ניתן לך יותר זכויות בנייה, בוא תקים איזשהו מועדון לנוער, בוא תקים מועדון לגמלאים ולגמלאים. בוא תקים את ה... את ה...
טוב, עכשיו הגיע השלב שאני מבקש את אורך הרוח שלכם. אני יודע שכבר מאוחר וככה, אבל בכל זאת אני רוצה לסכם. אז כדי שגם זה יהווה את המין ההפסקה, אני פשוט רוצה ישר לחלק טיפסי משוב, אוקיי? נעשה את זה ישר. ניקח איזה 10 דקות שתמלאו טופס משוב, זה משנה...
אפשר להחזיר את זה בדואר ישראל?
לא, בבקשה. בבקשה, בבקשה. אחרי שתמלאו, אני רוצה שנעשה בכל זאת איזשהו דיון של 10 דקות רבע שעה, בסדר? אז וגם לנצל את המילוי משוב הזה לאיזו הפסקונת כזאת, בסדר? אז ניקח את הפסים, למי שצריך או צריכה יש לי פסים, למי שצריך או צריכה יש לי פסים, עובדתי לכולם. ‫אביב לצד השני.
‫אהבתי מה שכתבת מהעבר. ‫אין חומה כתוב משהו דרוכי.
‫נכון, ככה. ‫שזה כן תהיילי.
אני רוצה...
מתחיל. נראה לי שאפשר להדליק גם את האורות.
יש פחקים. רמאים.
לא, מה פתאום?
גנבה. טוב, זה המוות? רגע, אם אני מקבל, אם אני כותב את הכל חמש, אני מקבל תעודה יותר טובה?
יעל, לא מדברים בפמליה, את צריכה לדעת, זה לא טוב. מהנימוצים היקים.
לקחתי לך ואני מיד אחזיר לך.
טוב, ממך אני מבקש אבל סיכום יותר רציני אחר
כך. אני גם אשמח לכם, אם אנחנו נמשיך לדבר פה בקצה מזה, זה עוד יותר חשוב. מה? אם זה הוליד איזה ביצה.
אני
ביצה
אשמח.
היה לי ברור מראש איזה טיפה בעיה, ותראה לי באופן השני, אני לא יודע אם זה דרכים משתמשים, אני לא רוצה להגיד. זה מביא אנשים אחרים לחשוב במי מכיוון אחר.
זה מתנה? אם זה יעשה לך טוב על הלב, ותציא אופטימית. בטח, אני צריכה את זה, התחלתי לעבוד בדואר.
אם תתחילי להיות אופטימית,
אז... צריך לעבוד בדואר, צריך להיות אופטימית.
זהו, זה דווקא לא...
אתה יודע מה זה, מה ההבדל בין אופטימי לפסימי, כן?
אין
שפסימי זה אופטימי עם ניסיון,
כן.
מי לוקח את
זה עבודה.
מה שלי חסר זה הנושא של תאגידים עירוניים ש...
כן, זה דווקא
כתבת. כן, עכשיו תראה. אני לא הולך בקטן להתייחס מכיוון שכל מרצה נתן את המיטב שלו.
בדיוק.
הביא איתו את הניסיון חיים שלו.
בסדר, ובכל זאת אני...
וכל אחד...
אתה יודע, צריך לזה להגיד מה יותר טוב, מה פחות טוב, מה אפשר...
לא.
אתה יודע מה? ממש...
לא, אף אחד לא מקבל משכורת לפי ה...
אני בדרך כלל לא רוצה לדבר על סופרלטיבים, אבל באמת פה.
תודה רבה.
כל המרצות והמרצים, אחד-אחד, כל אחד בתחומו. כל אחד בתחומו. אז יש אנשים שמשהו מסוים יותר מעניין אותם. אותי מעניין הכל, אני רוצה לעשות את ה...
בסדר.
וואו,
זה מי זה?
אני רוצה להודות לך בשם כולנו.
וואו, אבל רגע, מה סיימנו? אתם...
זה לא רק הכתוב. זה השקעה אישית שלבית אותנו כל הזמן, ששלחת לנו
מצפה. תודה רבה לך, תודה רבה. אם זה מתפרד, אז זה לא מגן. לא, אני יודע, אני מגן. אני יודע, אני מגן. הנה, יש פה עוד שני נכסים, ואת פצ'ו. מה?
אני עסוקה בכספים של זיפויין.
כל הרעיון זה איך מתכללים. אז ההרצאה של שלי הייתה איזשהו סוג של תכלול עם דוגמה. אבל זה עדיין, זה טיפה בים.
נכון.
וזה לא רק זה. אי אפשר לקחת מתל אביב ולהשליך על... לא, אפילו חיפה וירושלים. ששם, עכשיו, יש לי גם הסבר למה בחיפה בירושלים, שעדיין המסה הכוללת של התושבים מספיקה. שם יש לי אינטרסים יותר גדולים מאשר בתל אביב, בגלל הפלורליזם.
רגע, בואו נתכנס. בואו נתכנס. רגע, רגע, בואו נתכנס.
לא סיימנו, לא סיימנו. בואו בבקשה נתכנס לפני שככה נתפזר ו...
שתפקידה למצוא פתרונות יכול להיות שזה לא יעזור, מצד שני יכול להיות שזה כן יעזור. אני רק יכולה להניח שכל מה שהיא מבקשת אני מקבל.
מה זה? אמרתי לך, אני מגיע לבית חולים, אני אקבל מקום,
מה כאן כבר אני אקבל שזה יקרה.
יש שם פתחי, הוא עודף. אז מכל יתר הפתחים ייכנס הזה, זה לא יצא. רק מפתח שממנו אני שואב החוצה את האוויר, יצא האוויר. בסדר? אני עוצר את ההתרחה.
ואני אמורה להתקין את זה?
לא, את לא אמורה.
לא, את צריכה להציע את זה.
מה אליהם, את אומרת...
או שהם יביאו מישהו...
השכן שלי, השכן שלי בא לגור, ולא היה לו עדיין חשמל, והוא שם גנרטור. בסדר? 24 שעות ביממה, גנרטור. אמרתי לבוא ולהגיד לו, אתה לא יכול לשים את זה. במקום זה, אמרתי לו, בוא. ביחד הלכנו והרגענו השתקה לגנרטור. בגנרטור בסוף לא שמרו אותו. וזה נגמר.
עטפתם אותו ו...
חסמנו אותו עם קירות השתקה, ועשינו לו אקזוז, ולא משנה.
יש להם הרצאות שם?
משאירה אותו פה.
מה? מה קיבלת?
עציף, אני אמין
בעצמך. רגע, עכשיו תגידים אפשר לשאול שאלה.
כן, אבל זה ייצור דינמיקה של זה, אז תעשה את זה בשקט.
לא, אני רוצה לשאול אותך מה עושה. איך הוא נראה לי? מקום
הסיילות, אחת הבעיות כבר. זה מקרה. עוד נצא. עזוב, עזוב.
אני יודעת שאם
רגע, אנחנו עכשיו נמצאים.
אוקיי, בסדר, אז קבוצת מתחדשת.
אבל פעילה ושמתחלפת ושמחולבת.
טוב, אז תודה רבה שהראיתם את המשוב. מי שככה יותר בדקדוק כזה עוזר לי מאוד, תודה. ובכל זאת, כיוון שאני יודע שבכתב יותר קשה ובמאוחר ועייפים, אני בשלב כזה בקורס בדרך כלל עושה סבב, אבל סבב ייקח המון זמן, ואני לא בטוח שיהיה את הסבלנות, אבל אני כן אשמח, ואני חושב שזה לא רק סיכום או כמשוב עבורי, אני חושב שזה כבר גם משהו כאילו שהוא כסיכום ומשוב עבורכם. אם מי שרוצה או רוצה, ואני מקווה שכן כמה קולות יישמעו פה, להגיד עם מה אתם יוצאים מפה, אוקיי? זה יכול להיות איזו תובנה, איזו הרגשה, אם זה... אני יודע שהיו פה גם, כן, יש פה כמה שככה באו יותר למקום של ייאוש וחוסר יכולת לעשות דברים, ואם זה אולי השתנה, אולי זה רק העמיק. אז אני כן אשמח אולי ככה, אולי דברים שלמדתם. אני אשמח לשמוע ככה, ואני חושב שזה גם יכול לסייע אם יש פה מחשבות לפעילות המשך.
אני רוצה להגיד שהיה באמת מאוד מעניין, מאוד מרתק, קיבלתי תזכות. למדתי הרבה דברים חדשים, אבל בגדול מה שלמדתי, שאנחנו האזרח, אלה קטנים, והאופציות שלנו והאפשרויות שלנו הם אפסיים, אלא אם כן יש לנו כסף, ואנחנו כן יכולים לפעול עם זה. אז אנחנו עושים
שם. באתי מיועצת יצאת עם חוסר.
הוא העיר את עיניי יותר בעניין הזה.
מה?
יש שם להגיד.
לא,
כן, כן, אתה יכול להגיד.
לא, אל תגיד, לא, אל תגיד, בוא נשמע.
לא, התובנה שלי.
כן.
התובנה שלי זה כמה שאנחנו קטנים, אנחנו יכולים לעשות המון. אנחנו לא, זאת אומרת, זה רק הקורס הזה, כמה שידעתי את זה קודם, רק חיזק בי, שאנחנו עוד לא נגענו בפסיק של מרחב האפשרויות שלנו לשפר את איכות החיים של התושב.
אם יש לנו אמצעים
לזה. יש תשובות, אבל זה לא עכשיו.
לא, אני אמרתי לך לפי סדר.
כן, לפי סדר, אוקיי.
לא, הוא אמר משהו.
לא, כי...
אני הגעתי למסקנה אחת. עכשיו זה הזמן להתחיל לעסוק צרות לראש העיר. ברור לנו שהוא לא יישאר על מושבו ואושתו בפחות הבאות. אנחנו גם יודעים מי מסומן להחליף אותו. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שקולנו יישמע
מהשם. מי מסוגל להחליף אותו לבנתי?
ריגו ראשו! מי יכול?
מי מחליפה אותו?
שושיים.
לא, אבל אז יהיה לכם...
זאתי שהחתומה...
ריגו שווינוס!
אז שלא יהיה לכם more of the same. אבל שלא יהיה לכם more of the same, שיבוא מישהו חדש...
או, זה completely different. זה... אם חשבנו שהוא גרוע, אנחנו עכשיו יודעים שהוא הטוב.
אז אולי צריך לעבוד איתה ולהתחיל לעצב אותה
ולעבוד איתה? לעצב את שלט הציבור לעבוד בשבילה
אני חושב שסיגנית הידה בנקודה שלדעתי היא מרכזית וזה לא עניין של תפיסה אופטימית, פסימית זה עניין של תכלס הכסף, המשאב היקר בסיפור זה הזמן הזמן זה כסף פניות ואפשרות להשקיע זמן במאבקים זה קודם כל נמדד ביכולת כספית להקריב דברים מסוימים ולפנות זמן אז אני מאוד מסכימה עם סיגלית ואסור לשים על זה פלסטר וזאת אני חושבת זה המדד בעצם הכי אובייקטיבי של קוטן האזרח מול הרשויות, כי הרי רשות יש לה תקציב והאינטרסים הפוליטיים שפועלים בתוך הרשות ניזונים מהכסף של הרשות וכל אנשים שנמצאים מבפנים מקבלים כסף עבור הזמן שלהם שהם מקדישים אותו או לצרכים של הרשות
לא חברי מועצה
או שלהם, לא חברי מועצה, אנחנו
מדי עירייה
הרי הבעיה שלנו זה לא כל כך חברה מועצה, אלא אם כן הם משמשים כחותמת גומי. הבעיה שלי זה האינרציה והחוסר שקיפות. זאת הבעיה שלי. האינרציה הזאת של אנשים שנמצאים בפנים ועסוקים ולחזק את הבפנים שלהם, את המקום שלהם. עכשיו, אנחנו כאילו קטנים, כי אנחנו כל אחד מאיתנו דואג לפרנסתו. והוא לא נמצא בתוך העירייה ו...
לכן אמרתי לך שאנשים לדוגמה לא יבואו, לא יבואו להפגנה, אבל כן אם את תתני להם משהו שמבחינתם זה לא בזבוז זמן. כמו שאמרתי, אני הייתי אימא לילדה בת שנה שעשיתי את זה. אז מאוד קשה, אני לא דאגתי לבייביסיטר לכל מאבק הזה, אבל הייתי הולכת וסוחבת איתי מאבק של אימהות שמבחינתנו זה היה מאבק, אבל בצד המאבק זה גם היה דרך העסקת הילדים.
כמו זמן זה היה שכנות,
יודעת. מבינה? כן, אז מה מבחינת שאני
אגיד? אנחנו לא נוכל להיכנס עוד לממד דיונים, בסדר?
כשאת מארגנת אירוע כזה, את מממנת אותו בזמן שלך, לכן ביכולת הכספית שלך, וזה בעיה
אצל אבל זה מי שרוצה להיות מבחינה ציבורית, אחד הדברים, כמובן. אני יודעת שקוניסקי למשל הסיפר שיש הזדמנות במרכז השלטון המקומי או משהו כזה לפעול למשל כן שחברי מועצת עיר יקבלו שכר.
יש איזה יוזמת שמתחילה?
אני חושב שצריך את מה שדור עושה עכשיו במשמר האזרחי, אבל צריך לשלב בתוך
המשמר חברתי.
חברתי, סליחה, נכון, אבל צריך לשלב בתוך איזשהו משרה, הגנה. עורכי דין שיתנו מענה להפחדה שיש בתוך העירייה. מאוד מאוד פוחדים לפתוח את
זה. אבל זה הסיכום של
הכל. פה יש מאוד.
זה מה שרצינו רובנו כאן. אנשים שחתמו על איזשהו תצהיר מסוים, וכשפתאום מישהו קיפה משהו בעירייה, הוא אומר לי, לא, אני לא מגיע לעובדי לחתום, זה נקרא, אימון חתימה.
יש לנו כמה מקרים של אנשים שלא באו לעמד פרנסות. זה לא המקרה שלך, אני יודעת לך באמת לא היה זמן להגיע לעורכים. אבל יש אנשים שהיה מאוד קשה להביא אותם להעיד על סיפור של תביעה שקורית פה בעיר.
כי לעירייה יש
מחלקה... ועשו להם טלפונים. אל תדברו איתם.
יש פה הרבה סיפורי דבר בקיצור.
מה אתם מתערבים?
שזה דברים מאוד לא טובים בעיר.
שזה ירון, אני חושבת לסיכום, מה שאני חושבת, אתם
לא מסכמת.
אני מזדהה עם כל מה שנאמר פה, על ייאוש ותסכול, גם על
ג'רד שלא נגמד.
שאני לא מלקקת פרש בשירות מועצת העיר, ובטח לא חברת אופוזיציה.
כן, זכות תל אביב היא אמרת, זה מרוב שהיא גדולה, הם כולם מכירים אחד.
אני חושבת שזה חייב לבוא, רוב הבעיות הן בעיות משותפות, אני שמעתי את זה כמעט מכל המרצים. זה חייב לבוא ברמה הארצית, או איזושהי התאגדות באמת של המשמר החברתי, או גופים חברתיים, פעם אחת ובתמיד, רוב הבעיות הן דומות. והדבר הכי חשוב זה באמת להגביל את הדיקטטורות שקורות היום, איפה שראש העיר יושב יותר מדי, הוא לא עושה חשבון, כי כבר כולם בכיס שלו. מפה נובעת הבעיה.
שוויץ. נשמע ככה את כולם, אלי.
אני חושב שאני היחידי פה שבאתי בלי שום מטען. לא ניסיון רע ולא ניסיון טוב, כי אני חדש פה, ולכן שמעתם אותי אומר שאני באתי מארצות הברית אחרי 35 שנה, לפני שנה. ואני חושב שאני למדתי פה הרבה, כי המטרה שלי לבוא לפה ללמוד את המנגנון, איך שזה עובד, כי לא היה לי שום מושג. אתם יש לכם מושג, אתם מכירים, חברי מועצה, אתם מכירים את ראש העיר, אני עכשיו הכרתי אותו, נפגשתי אותו שבוע דווקא. ואני רואה שיש פה אנשים עם מטען מאוד מאוד קשה, שזה של שנים. שמעתי את הדברת הזו עם הסיפור של הבית ספר, את קרמה, גם כן יש פה ניגודים, ניגודים בין חרדים וחילונים, כל זה. אני פשוט באתי פה ללמוד איך המנגנון עובר, אני עובד. אני יכול לתת דוגמה, בארצות הברית למשל, אני לא יודע אם יש את זה פה, או אפשר לקנות את זה פה. בארצות הברית, אזרח בארצות הברית שיש לו בעיה, יש לו מה שנקרא קונגרסמן, יש לו נציב. הוא יכול ממש ללכת אליו ולדבר איתו ולהתקשר אליו, יש לו משרד בתוך העיר. יכול, פה אני לא יודע אם אני יכול ללכת...
יש לנו,
יש. אני יכול ללכת לחבר כנסת למשל. אז ביום מועצת העיר, אני מדבר באופן הכללי, מדיני כללי, לא דווקא בתוך העיר. אתם יש לכם בעיות מאלף עד... אני לא רוצה להגיע למצב כזה, עם מטען כזה קשה.
רגע, בואו נשמע על דיון אחד, בבקשה.
למדתי הרבה, הקורס היה מאוד מעניין, המרצים ברמה מעולה. אין מה לדבר. והחברה והאנשים מאוד נחמדים וממש נעים להיות פה.
הניסיון שלי במאבקים ציבוריים זה שעם מספיק נחישות, ואם אתה קצת יודע, ויש היום מי שיכול לעזור, יש לא מעט גופים ועמותות שיכולות לעזור, ואנשים. רוב המאבקים הציבוריים שהייתי נורא בהם, הציבור ניצח. אני חושב שמה שחסר בקורס, גם כתבתי במשום, שצריך באמת יותר שיעורים על אקטיביזם. דברים ספציפיים של אפילו מה שנתן הבחור מחיפה, עם, עם העניין של, של איך להתעקש על איזשהו משהו שבקנה מידה חיפאי הוא כלום. איך להתעקש דווקא על משהו אחד ולהשיג את ה... ולהגיע להישג הזה. אפילו להתחיל מדברים קטנים. וזהו, זה מה ש...
ברור שמכון אדווה עוסק במכנה המשותף החברתי. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שחלק לא מבוטל מהבעיות של האזרחים מול הרשות זה כאילו היה הבעיה הפרטית שלהם. אז הובאו פה דוגמאות של מה שקרה בבית הספר
ניצנים
ומה שקרה בבית הספר פלמר, אבל יושבת בחורה פעם לא כל כך תירונת שיש לה כאילו בעיה פרטית, אבל הבעיה הזו היא תוצאה של מחדל של הרשות, מחדל חמור מאוד. והיא עומדת, היא עומדת מול חומה סינית, וחלק לא מבוטל מתחושות התסכול של האנשים, אני גם עברתי את זה באופן אישי, זה בעצם עמידה מול שרירות לב של השלטון. אז בנושא של פלמח, אני יודע למה, אני יודע רבה, אני החלטתי. בנושא של קומה שנייה בשכונות המייסדים, ברוך בגר אמר, כל זמן שאני ראש מועצה לא תהיה קומה שנייה. וזה כאילו עניין פרטי של משפחה ספציפית, אבל זה מבטא משהו מאוד מאוד בעייתי. בתקשורת, בעצם בחוסר התקשורת שקיימת בין הפרט לבין הרשות. לא פעם אזרח עושה את החשבון, למה לי להלכת, היי ומילה לא יוצא שום דבר, אבל הוא נשאר עם התסכול שלו. עכשיו, הדוגמאות שאת הבאת, זה משכונות עם חתך גילים מעורב, וזה דבר מאוד מאוד בריא לחיים של שכונה. פה בקרניאל, כיוון שהעיר מזדקנת, לא מתחדשת, נוצרה מציאות, והיא מאוד מאוד בעייתית, של שכונות מזדקנות
חד-גיליות כמעט לגמרי. הסיכוי לגייס מעורבות של תושבים בסוג כזה של שכונה שואף כמעט לאפס.
אני הלכת הצד השני, אז יש להם יותר פניות של זמן.
אבל אין להם תקשורת. הם לא ניידים, אין להם כוח, הם סיעודיים, או שאם בוא נגיד, בשכונה הספציפית שתלמה מדברת עליה, זו שכונה של 70% קשישים וגריאטרים, ו-30% עולים חדשים שבמילה לא מבינים את השכונה. לא משנה, לא להיכנס לפרטים, זה לא רלוונטי פה עכשיו לדיון. אבל אני חושבת שמה שאתם מנסה להחדיר בנו את התחושה של הכל דאלים גבר הזה, וזה ברמה הארצית, כבר אין מה לעשות. כל אחד שנבחר חושב שאוקיי, שמו לי את הכתר, ועכשיו יש לי
תושבים.
אבל התרבות הזאת הולכת במשתנה.
אני רואה, בדיוק זה מה שאמרתי, שהלך הרוח היום יתרום ממילא למאבקים שלנו.
אבל המאבקים הם חייבים להיות, אני ניסיתי להסביר לכם על, על, על האיכות ועל המסה, לא על הפרט שכותב מכתב, אלא
לא,
על, על, על המוצר.
אבל אני אומרת, הלך הרוח הנוכחי, שביקור השחיתות
יסייע. גם כשזה היה מסה בבית ספר פרמנטי.
מה זה לא שחיתות?
כמה
התנגדויות?
לא כתבתי את זה במשור, אבל אני מוסיף את זה בעל פה, אולי אנחנו נוסיף וגם בכתב. מומלץ ששיעור אחד יוקדש לאיך משיגים סולידריות בין מאבקים. בעצם אנחנו רואים פה, גם השיחה פה, יש פה 3-4 שכונות עם בעיות קשות שאין פה אפילו נציג אחד. יש יוצאי ברית המועצות שהם 40% מתושבי כרמיאל. אין פה אפילו אחד. כי מישהו בעירייה סימן, אל תבואו לקורס הזה, פה אני מדבר ככה,
לחלופי,
זה פרנואי עם כוונות,
אל
תלכו לקורס הזה, כי שם הם ישטפו לכם את המוח, או מי שילך אז לא יקבל מה ש...
והם לא יודעים שזה קיים וזה לא מעניין אותו.
לא, הם יודעים? מה הם יודעים? כל העיר יודעת שיש הקורס הזה, בחייך זה מתפרסם לכל הקבוצות הכרמיאליות, של 8,000, 6,000 חברים מתוך... יש 53,000 על הנייר, משרד הפנים. בפועל יש 44,700. בסדר.
אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, תודה רבה על ההגעה וההשתתפות, ובאמת הייתי ליוויתי אתכם בכל זאת ככה כמה וכמה פגישות, ופחות אלה שיושבים כאן על ההגעה המתמדת והערה. ופה אולי אני גם רוצה לומר ככה איזו מילה לך, סבין. הייתי מאמין לך לגמרי לאמירה שלך, לא במפגש העשירי של קורס שהגעת 10 מפגשים אחד אחרי השני. כלומר, אני חושב שכבר מבחן אחד, כל מי שיושב כאן ויושב כאן עבר. הנכונות להקדיש זמן לפעילות חברתית, ציבורית, כל מי שיושב ויושב כאן, את זה עבר, אוקיי? בכל זאת, נטו ישבת כאן 15 שעות לפחות בחדר הזה, במשך 3 חודשים, כלומר, זה כבר כאילו מאחורינו, כן? זה בטוח, זה, מה שאת אומרת, זה לא נכון, זה מכשול אדיר להמון המון אנשים, כן? אבל לפחות מי שיושב כאן, את המכשול הזה עבר. אני חושב, וזה ככה קצת כמתבונן מבחוץ, על הדינמיקה, אולי על הקבוצה כאן, שיש פה אולי שני אתגרים משמעותיים לעבור, מעטה ועלה. וזה ככה באמת, אני הכל ברבון מוגבל, מכיר אתכם מכירות מאוד שטחית וקצרה. אחד זה על בכל זאת תחושת אין עונים, שאני חושב שהיא די חזקה כאן, כאילו עברתי לא מעט קבוצות, כן? ותחושה של העירייה שלי הכי גרועה בארץ, תאמינו לי, אני שומע בכל ישוב. בכל ישוב בלי יוצא מן הכלל. מתל אביב, שאפילו בתור תושב תל אביב אני יכול להגיד, תירגעו, עם כל הבעיות שלי בתל אביב, בסדר, עם כל הבעיות שלי בתל אביב, זה עדיין העיר הכי עשירה בארץ, בסדר.
אוקיי? אבל גם בתל אביב שומעים את זה, וגם בכל מקום.
שומעים את זה בכל מקום, פה זה מקום יותר קטן.
אבל פה אתם צודקים.
לא, אבל... זה ברור. פה זה מקום
יותר קטן. אוקיי, אז אני חושב ש... כאילו, תראו, אני לא... אנחנו לא פה קבוצת, כאילו, תמיכה וזה. אם התחושה היא חוסר אונים, ובאמת שם זה נגמר, אז בסדר. אז בזה זה נגמר, אז בזה זה נגמר, אבל מישהי אמרה לי את זה היום, אני לא יודע, את אמרת לי את זה? לא, מישהי במשרד אמרתי לה, ושיתפתי אותה, אז אמרתי שכרמיאל היא קצת הקבוצה הפסימית שלי, אז היא אמרה לי, ירון, פסימים לא היו מגיעים לעשרה מפגשים, את אמרת לי את זה, נכון? פסימי, בא למפגש התעניינות, שומע, אומר עזוב אין מה לעשות, והולך אמרה לי את היום חמישי בהם, רגע, אז אני חושב ש... וזה שוב אותה אמירה כמו לסבין. אוקיי, קשה, המצב מאוד סיזיפי, יש מאבקים שלוקחים 15 שנה, 20 שנה, רוב המאבקים לא יצליחו, אבל אם כבר אתם כאן, ואם כבר הראיתם את המעבר למכשול של הזמן, ובכל זאת הנכונות לפעול, ובכל זאת האופטימיות שמשהו יכול לקרות, אז אני חושב, תכירו בזה, כן? אתם קבוצה שחושבת שיכולה להזיז משהו. זה נקודה שנייה. דווקא בעיניי זו הנקודה הפשוטה יותר. הנקודה הסבוכה יותר היא נוגעת במה שתלמה התחילה לגעת בעצם, ובעיניי היא אולי האתגר הכי גדול בהגדרה של המה. מה רוצים לעשות? מה רוצים לעשות שהוא גם, כן, אז עם כל כאילו, אנשים פה יכולים להגיד, אנחנו נתגייס לעזור לסיגלית עם העניין של ה... מפוח שעומד עמוד הראש, אבל בסוף זו בעיה פרטית, כן, של דירה אחת.
זה לא בעיה פרטית של דירה אחת.
בסדר,
אבל... בעיה של
שיכולה להיות
רואה את שקיד
שלו ושלו ושלו.
נכון, רגע, אבל אני אומר, אבל הרי כל אחד מאיתנו, כמו שתלמה אמרה, נתון מול הרשות באיזושהי בעיה פרטית. ובכל זאת, האתגר הוא למצוא מכנה משותף שיכול לגייס, קודם כל במינימום אתכם, כקבוצה, אבל אחר כך גם את ה... שכנים שלכם, וחברים שלכם, וההורים האחרים של הילד בבית ספר, או כל דבר...
אתם יכולים להחליט פשוט שזה הטסט קייס. קחו את המקרה הזה, ותלכו לחבר מועצה אחד שאפשר לדבר איתו.
ותתקלו
את ה... הרי
העלו את זה בשתי
ישיבות מועצה. יש הרצועה שאיתונית. מה זה שתי ישיבות מועצה? אני אמרה שאתה מבקיד ש...
אני שמרה שאתה מבקיד שאתה מבקיד. הדבר הבא, אני הולכת לשים שלט ענק, ענק על הגג, פסטיבל המחולות, שהוא יהיה מלווה כנראה גם בתקשורת, כי מן הסתם פסטיבל המחולות הוא...
אז תעשי לך משמרת אחר פסטיבל
המחולות. לא, 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 אני הולכת לשים שלט על הגג גדול.
מה עם הליך משפטי?
היא
ראית
הגג שלה.
יש לשכת עורכי הדין, יש לה בכל מחוז עורכי דין שעושים עבודת
רוחות. בואו לא נפתוח
עורכי דין. לא, לא נפתח הדיון, לא נפתח הדיון. אז אני חושב הגדרת המה סביב מה הקבוצה הזו, חלקים ממנה רוצים לעשות, מה יכול לגייס גם ציבור, זה אתגר מאוד גדול. אני חושב שאני הייתי ממליץ לכם, אם רוצים להמשיך לעשות, ופה דורון בטח נשמח ככה לקחת את זה ולהגיד קדימה, לשמור על מין פורמט כזה, כן? אז לא, אולי לא כל שבוע, דווקא ביום חמישי, אבל אולי כל שבוע, אולי לשמור על מין פורמט כזה, לחזות, להמשיך ולהתכנס. אנחנו כמרכז הדבר בזה כאילו פורמלית מסיימים, אבל דורון יודע, ואתם גם, אני יודעת שדלתנו, יותר נכון, הטלפון והאימייל שלנו תמיד פתוח ותמיד אפשר להתייעץ, ואם זה לא המידע שנמצא אצלנו, אז יכולים להיות גם רעיונות למי אפשר לחבר, והנה כבר שאל גם את העמותות שעוזרות בהליכים משפטיים, בהליכים עתירתיים ומנהליים. אז שוב, אני חושב שהאתגר הגדול הוא להגדיר מה שכמובן, לתוך זה נכנס האתגר של איך מנסחים את המאבק שהוא באמת מאבק ציבורי רחב, הוא לא רק מאבק, כן, כמו ששלי אמרה, להזיז את המפגע מפה לשם, או שזה כנראה ילך לבית ספר יהיה שלהם, או זה, או פה, או שם, כן, זה כאילו חשיבה חברתית רחבה, וזה אתגר, זה אתגר מאוד... גדול, אני חושב שזה כאילו האתגר הגדול שמונח כרגע לקבוצה, כי אני חושב שאת כל יתר הדברים כבר הוכחתם שאתם מסוגלים להתגבר עליהם.